מסוגלים גם לקדש את אימות העולם, כמו שאיש מקדש אישה. זה העניין של החתונה. לקדש אותה, זאת אומרת להפוך אותה, למלא אותה, בכל מה שחסר לה. כמו שגבר צריך למלא אישה בכל מה שחסר לה. ולכן הוא מתחייב בכתובה, כן, לפרנס אותה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שעם ישראל קיבל תכונה מיוחדת לעשות את זה. לשנות, להביא קדושה בעולם, להביא צהרה בעולם, לתקן את העולם החסר הזה במלכות עליונה. המצוות הנלוות לאותם מועדים תלויות במימד הזמן. נכון? למשל, יש סוכה. סוכה זה תלוי בזמן. מחר בלילה אסור להיכנס לסוכה. אסור. למה? זה כבר נגמר. אתה כבר תוסיף על מה שקיים. ואתה עובר על בל תוסיף. כלומר, מחר בלילה, אני אומר לכם, כן? הלכה. אסור לכם להיכנס לסוכה. אלא אם כן תפסלו אותה. מה זה? זאת אומרת, זה כל כך מדויק? אחת אמרה לי היום בשיעור, אבל היא ישנה סוכה, מה אכפת לי? היא כבר פה. אז אני הולכת, ממשיכה לאכול שם. לא, נגמר. מה נגמר? זה עניין של דיוק, רבותיי. כלומר, העולם העליון, האינסופי, יורד כל כך לרזולוציות קטנות, שאני יכול להגיד לך בדקה אחת מתי מותר ומתי אסור. והן, המצוות האלה, מאפשרות לכל יחידי האומה הישראלית להתחדש מכוח התחברותם אל אוצר הנשמה הכללי. כלומר, יש לי כאן הזדמנות, חלון הזדמנות, להתחבר לאומה שלי. אנחנו הרי לא נפגשים, נכון? כל הזמן. מתי אנחנו נפגשים? אפילו בפשט. כשיש לנו חגים, נכון? אתם פנויים היום, אתם לא עובדים, נכון? מעניין, למה? מה גרם לכם לא ללכת עכשיו, ללכת לעשות כל מיני קניות וכל מיני דברים? למה אתם באים? מתקיפים אותי בלי סוף. מבשלים אותי היום, אה? הנשמה הכללית הזאת, מתחברים לכלל הזה. יניקת האור, מיוחדת היא לכל מועד בפני עצמו. כלומר, אני לא יכול לנוק במועד הזה מה שאני יונק במועד אחר. זה קישורה? לא, לא, קראתי. יניקת האור מיוחדת היא לכל מועד בפני עצמו. ומכאן שחובה עלינו ללמוד את התכונות המיוחדות המופיעות ביקום לפי כל חד בפני עצמו ודבר בעיתו מטוב. הנה? אם אני לא מכיר את היסוד הפנימי של חג הסוכות, אני לא יכול להתחבר אליו. למה אומות העולם שהזכרנו מקודם בועטות בסוכה? כי הם לא מתחברות לתוכן הפנימי של הסוכה, הם לא הבינו מה זה הסוכה הזאת. למה ישראל יוצאים מהסוכה בצער? כי בתת מודע הבנו ובמודע אפילו, לחלק מאיתנו. כל שנה מחדש, בראש השנה, מתחיל בניין המלכות השייך לשנה החדשה. מה זה אומר? המלכות היא שורש נשמות ישראל. כלומר, אנחנו באנו מהמדרגה שנקראת מלכות. מלכות זה בעצם איזה מין צורת חיים, פועלת, נושמת, חיה, מבינה, יש לה מודעות, אבל זו נשמה כללית עליונה מאוד, שעוברת בכלל את מה שאנחנו יכולים להבין. אנחנו רק אלמנטים קטנים שיונקים ממנה כאילו היא משדרת לנו כמו שמש שקורנת דרך הקרניים. אנחנו רק קרניים של המדרגה העליונה הזאת. עכשיו, זה לא מציאות שסתם קיימת, היא מבינה, יש לה מודעות, יש לה שכל למלכות הזאת. זה בריאה אלוהית. בסדר? אנחנו רק תוצאות שלה. לכן חידושה מעורר התנגדותם של הכוחות החיצוניים המנסים למנוע בניינה. למה? כי כל שנה מחדש אנחנו מחדשים את הבניין הזה, וכל הכוחות שבעצם רוצים ואמורים להתנגד, זה המקצוע שלהם. הקב"ה ברא כוחות כאלה בכוונה, הם תחת שליטתו, לא לפחד, הקדוש ברוך הוא שולט גם על הכוחות שמתנגדים למלכות. זה המקצוע שלהם. אם תשאל כוח כזה, מה אתה עושה? תגיד לי. אומר לך, בשביל זה נבראתי. מה אתה רוצה ממני? אני עושה את רצון? השם. אתם מבינים? זאת אומרת שיש רצון השם כזה, שתהיה התנגדות כדי שאנחנו נתעורר למנוע את ההתנגדות. אבל זה קיים. זה המשחק, זה הכללים. הדבר דומה למה שקורה בברכת הכהנים. יברכך השם וישמרך. רגע, אני לא מבין. רק זה כבר סירה. יברכך השם וישמר וישמרך. ברגע שיש ברכה, אתה צריך שמירה. הבנתם? אף פעם לא חשבתם על זה, נכון?
לשמור על הברכה.
זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא מברך אותך, אתה כבר חשוף.
אתה מובדל.
אתה נבדל, אתה עכשיו בולט. רוצים לתקוף אותך. שמירה מיד לאחר ברכה, כיוון שהחיצונים רוצים לינוק מן השפע. פשוט מאוד. זה הכוח שלהם. זו הסיבה שימי תשרי נמצאים תחת סימן הדין דווקא. כל החודש הזה הוא חודש של דינים. אבל בתוך הדינים יש זמנים של רחמים, של עטיפה, של חסדים. לכן כדי לשמור המלכות מיניקת החיצונים, כן? אחר שעברה ממצב אחור למצב פנים ביום הכיפורי, כי הבניין שלה הוא מתחיל באחור ומסתיים בפנים, מי שלא מבין אפשר להסביר, אבל זה המון המון זמן, מגיע שלב החותם הפנימי בתפילת הנעילה של יום הכיפורים. מה זה החותם הפנימי? מה זה חותם בכלל? כמו דבר שהוא יקר, שאני רוצה לשמור עליו, מה אני עושה? אני חותם אותו, אני שומר עליו. מי שעבד ביין יודע שאם אני לא מכניס פקק, זה החותם הפנימי, אז היין לא קשר. אם חז ושלום לא יהודי מרים את היין, ולמאן דאמר אפילו מסתכל על היין, זה כבר פוסל את היין, זה כבר עושה אותו יין נפס. אני כבר לא יכול לשתות את זה. אבל לא מספיק החותם הפנימי הזה, אני גם צריך לעשות חותם חיצוני, ולכן היין עטוב גם גן במעטפת, לפעמים אפילו ממה? משעבה. זה נקרא חותם פנימי וחותם חיצון. אותו דבר במלכות. המלכות, החידוש של הקדוש ברוך הוא ביחס שלו לעם ישראל, ברגע שהחידוש הזה התחדש בראש השנה ועבר את כל המהלך שלו מאחור לפנים, הוא צריך חותמות, הוא צריך שמירות. השמירה הראשונה נעשית ביום הכיפורים, ולכן זה נעשה בנעילת יום הכיפורים, בתפילה החמישית, כי כל חותם הוא תלוי וקשור לספרה חמש, כי זה יד, היד חותמת. לכן אתם תמצאו את החותם הזה בספרה חמש כל הזמן, בלי להיכנס עכשיו לפרטים. שלב החותם החיצון, כן? חותם על חותם, מופיע באושן הרבה, עכשיו, בלילה הזה. ועניינו להשלים את מערכת השמירה על המלכות, פשוט מאוד. אנחנו רוצים לשמור על המלכות כי זה יהלום. מה זה אותה מלכות? אני חוזר ומסביר בצורה עוד יותר פשוטה, זה הצורה של הקדוש ברוך הוא להתייחס לעולם בשנה הבאה. ומנסים לחבל בנו בכל הזמן הזה, כדי שנהפוך להיות אנשים עצובים, אנשים שלא רואים את העתיד בצורה ברורה, אנשים חז ושלום שמגיעים למצב של פסימיות, כדי לשבור את היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא עובר דרכנו, נכון? זה מה שאמרנו בשיעורים הקודמים. אם הכלי שלנו הוא כלי בצבע שחור, באיזו צורה, באיזה צבע הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם? בשחור. נכון? כי הרי אנחנו קובעים לפי המסך, אנחנו הפילטר, נכון? אם הפילטר הוא ורוד, העולם יהיה ורוד. אז מה מנסים לעשות לנו כל הכוחות הרעים האלה? פשוט מאוד לתת לנו גוון לא יפה, כדי שההופעה האלוהית דרכנו תהיה לא יפה, ואז מה הם יגידו? אתם רואים? בגללכם. אתם הפילטר. אתם מביאים לעולם הזה אור מסוכן. אתם סכנה לעולם. ואנחנו כל הזמן מתמודדים ואופטימיים ונשארים בהוויה אופטימית, שמה? שאנחנו מסוגלים וקיבלנו עלינו עול מלכות, זה עול. זה קשה. ואני מרגיש את הקושי בשאלות שלכם. על זה שקיבלנו מתנה כל כך קשה ליישם אותה. אנחנו אחראים על הצבע של העולם, רבותיי. והנה, שני החותמות ממוקדים באופן כזה. האחד ביסוד והשני במנחות. כלומר, עכשיו אני נכנס לרובד של ספירות. מתי החותם היה יסודי? ביום הכיפורים. מתי החותם הופך להיות נוקבי נקבה? היום. כלומר, היום אנחנו יותר נקבה. אתם יודעים שהיום זה כמו יום הכיפורים? רק יום הכיפורים זה זכר, והיום זה נקבה. אתם רואים, השארתי בלבן. צריך להיות בלבן הערב. למה? כי אנחנו ממש ברפלקשן של יום הכיפורים. אנחנו עכשיו בהשתקפות של יום הכיפורים. יום הכיפורים היה זכר, היום אנחנו נקבה. לא. היום זה ממש יום הכיפורים מספר 2. חותם חיצון. עכשיו, מה זה אומר שהחותם הראשון היה ביסוד? היסוד זו ספירה פנימית, נכון? גנוזה. היא לא נראית. היא ספירה מחוסה. אנחנו מכסים את היסוד שלנו, נכון? לכן אנחנו לובשים מכנס מים. מכנסיים. המכנסיים זה כדי לשמור על המים, שלא ילכו חז ושלום לחיצונים, הזרע. בשביל זה לובשים מכנסיים, זו מצווה. מהתורה, הכהן היה חייב ללבוש מכנסיים כדי לשמור על המים שלא חז ושלום ילכו החוצה. והיו שומרים עליו ביום הכיפורים שלא יצא ממנו זרע. כן? מדרגה אחרת, של מידות. כל מדרגה אצל הכהן הגדול, מחשבות, מידות וכו' וכו'. זה החותם הפנימי, לכן הוא נקרא יסוד, הוא יסודי ביותר. החותם החיצון, אם שמרתי כבר את החותם הפנימי, אני חייב לשמור גם על הכלי שלו. הרי יש ליסוד הזה כלי, שזה שייך לו. אמנם הוא לא צריך לתת את הזרע שלו לכלי אחר, אבל הכלי שלו, בוודאי שכן. אם אני לא שומר גם על הכלי הזה, אז חז ושלום, אני יכול לרמות את היסוד הזה, להביא לו כלי אחר. אז גם על הכלי הזה אני צריך לשים חותם. כלומר, בעצם אני חותם, אני שומר גם את היסוד וגם את המלכות, גם את האור וגם את הכלי, גם את הקדוש ברוך הוא וגם את כנסת ישראל. אני חייב לעשות חותמות, סימנים, כדי שאף אחד לא יבוא ויבלבל אותי. איך יכולים לבוא ולבלבל אותי? פשוט מאוד, כמו שעושים לנו עכשיו. מנסים להוציא אותנו מהריכוז, מנסים להוציא אותנו מהשמחה, מנסים להוציא אותנו מהבניין ולהראות לנו שהעולם הזה הוא בלתי מתוקן ואף פעם הוא לא יתוקן, וכל הכוחות האלה חז ושלום יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מה שזה גורם לנו לחשוב. במילים אחרות, כל פעם שאתה לא מאמין שהעולם הזה יש תיקון, אתה כאילו אומר בלי לומר, אבל זה מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא חלש. גם הוא לא יכול כלום נגד כל הדברים האלה. עובדה. ואנחנו אומרים הפוך. זה שאתה לא מבין ואתה לא רואה, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול. פשוט יש לו כל מיני תחבולות שאנחנו לא מבינים. אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות. תשמור על המלכות שלך, תשמור על היסוד שלך. תשים חותמות. בתפילת נעילת יום הכיפורים אמרנו, וחותמנו, נכון? עכשיו אתם מבינים למה אומרים וחותמנו? נכון, לכן אני אומר, זה הזמן של הנעילה, שמה החותמת, שמה החותם. מתי אמרנו וחותמנו? בנעילה. לפי שהמלכות מקבלת 5 גבורות מאימא. מה זה 5 גבורות האלה? זה מה שעושה אותה כלי. מאיפה היא מקבלת את הכלי הזה? מי מלמד את הבת, את המלכות, להיות בת, להיות אישה? אימא שלה. האימא שלה, בינה, מלמדת את הבת של המלכות,
דרך הגבורות?
כן. בוודאי. אל תתני לכל גבר לדבר איתך, תשמרי את עצמך, תתלבשי בצניעות, תעשי 1, 2, 3, זה מה שהאימא מלמדת את הבת, זה עירות. יש לך מידות, יש לך זמנים. אחר תשלום 5 התפילות של יום הכיפורים. כל זה נעשה דרך התפילות של יום הכיפורים. ולכן בנעילה, שאז נשלמו בה 5 הגבורות, 5 תפילות, זה החמישית, נעשה החותם הפנימי, שהוא יסוד היסוד, כלומר, סוד היסוד שבמלכות. כלומר, מה שאמרנו מקודם שזה יסוד, זה יסוד של המלכות, הכל של המלכות. זה לא סתם יסוד במלכות. כלומר, במלכות עצמה יש זכר ונקבה, ואנחנו בונים ביום הכיפורים את הזכר, ובהושענא רבה את הנקבה. הכל של הנקבה. למה אנחנו בונים את המלכות? כי היא העיקר, זה מה שאנחנו רוצים לגלות בעולם. גילוי השם בעולם. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? דרך המלכות. זה מה שכיוונו בראש השנה, נכון? בתחילת השנה המלכנו אותו. כי המלכות זה משהו שלא, שייך לו. כי המלכות שלך היא, רק אנחנו צריכים לשמור עליה פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אלמנט שנקרא מלכות, ואנחנו אמונים לשמירתו. זהו, אנחנו שומרי המלכות.
אנחנו החותם שלה.
אנחנו חותמים אותה, כן. יש גבורה שבחסד, גבורה שבגבורה, גבורה שבתפארת, גבורה שבנצח, גבורה שבהוד. וכל זה מתנקז ליסוד של המלכות. מה זה הגבורות? זה כל הצד השמאלי של כל מקום. ומה זה הצד השמאלי? זה לתת גבולות. עד כאן. אם אין לאישה גבולות, היא משתגעת. היא הולכת לאיבוד. כלומר, אישה צריכה לפני הכל שיתנו לה גדר, בית. היא צריכה מסגרת. אם אין לה מסגרת, היא מתחילה להשתולל. אתה רוצה לשגע אישה? כשהיא שואלת אותך מה אתה רוצה לאכול, תגיד לה מה שאת רוצה. היא משתגעת. לא, תגיד לי! היא מעדיפה שתגיד לה. היא רוצה משהו. שמה? נכון, זה שלב ראשוני, עוד לא סיימנו. זה שלב שרק בונה אותה. זה נקרא ביאה ראשונה. זה רק בונה אותה. כל החיים אחר כך צריך להשפיע בה חסדים, למלא את החדרים שבנינו. המסגרת זה חד פעמי. זה מדרגה שאתה צריך לבנות אותה בהתחלה. לכן נקי יהיה לביתו שנה אחת. שנה שלמה הוא צריך להיות נקי, כדי לבנות אותה. מי שתספס במרכאות את השנה הראשונה של הניסויים שלו, ולא בנה את אשתו, כל החיים הוא משלם על זה. כי אין גבולות. נתת לה להיות גבר מספר 2. היא לא אישה. היא לא עמדה להיות אישה, כי לא נסעת את הגבולות שלה. אז יש בלגן. לכן הפעולה העיקרית של בן אדם שמתחצן זה לבנות את הגדרים של אשתו בשנה הראשונה. לתת לה את המסגרת. להרגיע אותה. היא חייבת מסגרת, היא חייבת זמנים. החותם השני הוא בסוד המלכות שבמלכות. ונקרא גם חותם חיצון ביחס לחותם הפנימי שהיה בנעילה כאמור. החותם החיצון נעשה בליל הושענא רבה. היום אנחנו חותמים את החותם השני, הסופי. לא צריך יותר משניים. כי על פי שניים עדים יקום דבר. אני חייב לחתום. לחתום זה לא רק לחתום, זה גם לחתום, אבל זה גם לחתום. כלומר, לתחום. זה תחום, זה אותו עניין. זאת אומרת שאני חייב לתת תחום למציאות שלי. אם המציאות שלי מעבר לתחום, אני פשוט הולך לאיבוד. אדם שאין לו תחומים, שאין לו מסגרות, שאין לו כיוון, שאין לו בניין, שאין לו שיטה, הוא הולך לאיבוד. אדם צריך לבנות לעצמו שיטה אפילו בלימוד שלו. שיטת לימוד. שתתאים לנפש שלו.
אז מה
זה
עם האישה?
מה? אני לא מדבר על האישה עכשיו. האישה זה לא רק האישה החיצונית. זה האישה שבי. בתוכי יש אישה, נכון?
אמרת שהאישה לא
תחויה
בזמן.
לא, אני עוד לא דיברתי על זה, הוא דיבר על זה.
לא, אמרת.
לא.
שהיא צריכה מסגרת.
זהו. אמרתי שהיא צריכה מסגרת, זה השלב שבונה אותה. הייתה שאלה, למה האישה פתורה ממצוות שהזמן גרמה? עוד לא עניתי על זה. הנה. עכשיו, אני לא מדבר רק על האישה שמחוצה לי.
זה כאילו, זה סותר.
נכון, זה לכאורה סותר. עכשיו, אני לא מדבר רק על האישה שמחוצה לי, אני מדבר על האישה שבי. עכשיו, מי מדבר איתכם עכשיו? יואל הזכר או יואל הנקבה? הנקבה. אבל מאיפה היא מקבלת את הכוח של הדיבור? מהזכר שלי. הזכר שלי זה המוח שלי, הנקבה שלי זה הפה. אבל אתם שומעים רק את הפה. אתם לא רואים את הזכר. הזכר זה החותם הפנימי שלי, והנקבה זה החותם החיצוני. הנה? ככה זה עובד. ובנקבה זה אותו דבר, יש בזכר ונקבה. רק שבזכר שלי, שאני זכר, נכון? נולדתי בן. מי צריך להיות דומיננטי? הבן. אם לא, מרי כיתה, כן? זאת אומרת, יש בעיה.
יש בנבואות העתידיות שבעתיד לבוא, שהאישה תהיה חזקה אומר שלעתיד לבוא לא תקרה להיות בעלי כי הוא אישי.
יפה.
מה שאני מבין מזה שהולך, זה כבר קורה. יש יותר שוויוניות. זאת אומרת, אין את הבעל מעל אשתו, הוא אומר לה מה לעשות.
נכון.
יש שוויוניות.
נכון.
יש הדברים תומכים בצורה מפתחת. נכון. לא, אני אלך, את תסדרי עם הכל.
כן מאוד. מאיפה זה מגיע? פשוט מאוד, בעולמות העליונים, זה כבר מה שקורה. המלכות היא בהתחלה בקומה תחתונה, נקודה, מאחורי הקדוש ברוך הוא כביכול. היא עוברת לפנים אחרי הנסירה, התרדמה, והיא מתחילה להיבנות, 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 זה כל ההיסטוריה. עד שהיא מגיעה להיות שווה בשווה.
שווה?
כן, שווה. שווה.
שווה.
מפחיד אותך, אה? בסדר? אני לא מדבר עכשיו על גובה. זה עקבים או עם עקבים?
זה הולך דרך מהפכות.
נכון. נכון. נכון, נכון, זה מהפכות. גם השינוי הזה, זה עובר דרך מהפכות וניתוח ותרדמה שנופלת על האדם, והוא לא מבין מה קורה לו, והוא מתעורר, ופתאום יש אישה בידו, ואומר זאת הפעם, מאיפה יצאת? זה לא פשוט. זה עובר דרך מהפכות. עכשיו, בגלל שזה קורה ככה בעולמות העליונים, זה מה שקורה בעולמות התחתונים. למה? כי בסופו של דבר, מה שקורה למעלה, זה קורה למטה. זה השתקפות. אז לא לפחד מהתהליך הזה. הוא תהליך נורמלי ובריא. רק שצריך להיזהר מאוד איך תופסים את העניין הזה. לא שהיא אפשר תהפוך להיות דומיננטית ומשנה את כל העניינים. לא. שווה זה אומר שבעצם הם צריכים להחליט דברים ביחד. אבל יש תמיד, תמיד, תמיד אישי. מה זה אישי? זאת אומרת שיש בכל זאת מדרגה של אישות. של יחס של איש לאישה. זאת אומרת שאת צריכה לדעת לשמור את מקומך, והוא צריך לדעת לשמור את מקומו. אני לא אומר שזה חז ושלום כשיש בלגן, זה תמיד באשמת האישה. לא. לפעמים הגבר לא יודע להיות גבר, ולכן האישה חייבת להשלים פערים. מה זה להיות גבר? זה עוד שיעור בפני עצמו. אי אפשר לפתוח את כל החדרים. בסדר? כן.
אני רוצה להתנצל על המשפט שאמרתי קודם, שהיה לשמוע כאוני על הרב, אני מתנצל. זה מהתורה חילוצנים האחרונות במיוחד. ולגבי המשפט האחרון, כתב שהחותם החיצון הוא נעשה בלב השען הרבה.
כן.
אבל אם החותם הראשון, הפנימי נעשה בנעילה שזה אחרי חמש גבורות,
כן.
אחרי חמש החסדים,
נכון.
חמישה חסדים בחג ראשון.
לא.
חמישה ימים שאחרי יום הכיפורים,
יפה,
חמישה חסדים,
יפה.
זה נגמר...
בחג ראשון, חג כולל ב... חג ראשון.
נו, למה אתה הולך לשון הרבה?
רק לאט לאט. זה חמישה חסדים, עוד לא דיברתי עכשיו על, על העניין, זה רק הבניין שלה. לא דיברתי על חותמות עכשיו, לאט לאט. החותם הראשון נעשה ביום הכיפורים אחרי חמש גבורות. החותם האחרון, החיצוני, נמצא בהושענא רבה, אבל לא דיברתי שזה בעצם אחרי חמישה חסדים, לא אמרתי את זה. בסדר? אתה כאילו הבנת שאחרי חמישה חסדים צריך חותם חיצון גם. לא אמרתי את זה. יש חמישה חסדים אמנם שמגיעים עד וכולל היום הראשון של חג הסוכות, לכם הוא נקרא, לקחתם לכם ביום הראשון, אבל עדיין לא חותמים. מתי הם חותמים? כשלוקחים את כל המנגנון הזה, שבנינו חמישה חסדים וחמש גבורות עכשיו, ועכשיו הולכים ועושים איתו פעולה במשך כל ימי החג עד היום. עד היום עשינו פעולות. מה עשינו? הבאנו עכשיו את הדברים הרבה יותר למציאות שלנו. מה זה אומר? ששוב פעם יש התפשטות של חסדים מרמה אחרת, ושוב פעם מקיפים ופנימיים על ידי הלולה והעקפות שעשינו. עכשיו שגמרתי את כל הסיבוב השני הזה, יש חותם חיסון.
אפשר להגיד שזיווג בין החסד לגבורה בכל שבעת הימים?
כן, כן, כן.
זה כל יום זיווג,
נכון. ולא רק זיווג אחד, אלא שיתוף של כולם בתוך אחד.
זה היום, זה היום.
לא רק היום. למשל, ביום הראשון בחג הסוכות, הזמנתי במרכאות את מי? את אברהם. אבל מה כללתי איתו? את כולם. רק הוא הופך להיות בעל הבית באותו יום. אבל אני לא לוקח אותו לבד, חד ושלום. אז זה בניין של שבע כפול שבע. זאת אומרת, אני עכשיו במדרגה של 50, כמו בחג השבוע. מחר זה חג השבוע. שמיני עצרת, כמו עצרת. שם זה עצרת, פה זה עצרת, זה אותו שם. אז היום אני ב-49. אני עכשיו בדוד המלך. בדוד המלך אני כבר חותם. ואז אני מוכן לעלות לאן? למדרגה ה-50. מחר אני במדרגה ה-50. כלומר, השיא של כל חודש תשרה, זה מחר, זה שמחת תורה. זה השיא. באמת?
אז בעצם זה לא, היום זה לא, זה לא הבנייה של החותם השני, אלא זה השימוש של כל המנגנון.
היום אני חותם, בגלל שאני מסיים עם החותם השני, עם כל המנגנון, אני ב-49, סוגר את ה-49.
זאת אומרת שהבנייה של החותם השני לקח יותר זמן מהחותם
השני? בוודאי, כי הוא פנימי. הפנימי תמיד מהיר יותר מהחיצון.
הראשון לקח לי 5 ימים פלוס 1 לבנייה, והשני לקח לי 5 ימים ועוד 5 ימים.
אפשר לומר ככה, בוא נגיד שמה שפנימי זה מהיר, למה? כי זה נשמתי. הנשמה לא תופסת זמן. החיצוני הוא מתלבש יותר בחיצוניות, בגוף, בזמנים. אז לכן הוא לוקח הרבה יותר, הוא מתפשט.
כמו הקידוש, הוא נעשה באותו...
נכון, נכון, נכון. וכמו שאמרתי מקודם, יצאנו ממצרים מבחינה נשמתית מיד, ומבחינה גופנית לוקח לנו אלפי שנים. באמת? כי בנשמה אין זמן.
אבל הגענו למצרים, לרמת 49...
נכון, ולמרות זאת, ולמרות זאת נגאלנו מבחינה עליונה פנימית.
אם היינו עוברים עוד רמה, זה יעבור.
נכון, אבל אי אפשר, אתה יודע את זה. כלומר, יש מנגנון, כן, שסתום בטיחות. הקדוש ברוך הוא לא מפספס, היא בפרטס הקריאשיון. כל דבר, בסופו של דבר, מתוקן. כמו שהסברנו היום בבוקר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה חושב על נוח, הוא לא היה מביא את המבול. למה? כי העולם היה נחרב. אז עלה במחשבתו, קודם כל, יש לי כבר אחד שהוא צדיק, אז עכשיו אני יכול להביא מבול. למה? אני ממשיך איתו את מה שהרסתי מסביב. ככה זה עובד. הקדוש ברוך הוא לא הורס את עולמו. בוודאי.
משה, אחרי את העגל, הוא הציע למשה להיות לקום, כי היה לו אחד.
זה כבר היה לפני. זה כבר היה לפני. זאת אומרת, אי אפשר להחריב, הקדוש ברוך הוא לא בא להחריב עולם, כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשובו, זה חיה. כן, 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 אפשר, נו, זה לא הרצאה.
בכל זאת, כל מה שגם שמעתי ממך וגם שמעתי מאחרים, הוא נקי אלה ביתו שנה אחת, תמיד יש ברכות רק לאיש. ככה תבנה, אין, עכשיו אני מאמין שהעולם מתקדם.
נכון.
עכשיו הוא התקדם הרבה, הוא התקדם הרבה מאז אנו בנו.
שגיל. אתה אומר, מה עם אנשים?
בדיוק, זאת אומרת, השינוי כבר קורה.
נכון, אתה צובק בהחלט. הבעיה זה שאני גבר, אז אני חייב לדבר עם הגברים.
רגע, אבל יש שוויון.
בסדר? יש עבודה רצינית מאוד אצל האישה. רצינית מאוד. ואני אגיד לכם מה הבעיה. אין מדריכת קלות שיכולה להסביר בדיוק לאישה מה היא צריכה לעשות.
הלכה לישון.
בסדר? אם הייתה מדריכת קלות שיודעת להסביר בדיוק מה אישה צריכה להיות, איך היא צריכה להיות אישה ומה זה אישה בכלל, היו הרבה פחות בעיות בזוגיות.
ולמה
האמא לא? זאת הבעיה. עכשיו, כשגבר מלמד אישה דבר כזה, האישה לא תקבל. נכון? מטבע הדברים. תגיד בטח, אתה מצ'ואיסט, אתה חושב על עצמך, על האינטרסים שלך. אבל כשאישה מסבירה את זה לאישה, הבניין הרבה יותר קל וזה עובר. אז צריך לחדש היום מדריכות שיש להם את השכל הזה לדעת מה זו אישה בבית ומה צריכה להיות אישה. יש חוכמת נשים שבונה בית. היא בונה את המידות האמיתיות שלה. ולצערנו, הרבה נשים, כן, עבלות, הורסות את הכל. אז אנחנו באמת, אתה צודק.
זה לא חוכמה לנשים, זה חוכמה לעולם. תדעו איך הדברים קורים היום.
יפה. אבל אני יכול לדבר על זה בצורה כללית.
מה אתם קוראים היום? זה משהו חדש?
כן.
אה.
כן, זה חדש. העולם מתקדם. אני לא ראיתי שם שרים שמתייחסים לזה.
מה?
אני חושב שהבנו משהו אחר.
נכון?
אבל עוד הפעם, אגב, זה רב ארוך.
קראת אותו? קראת את הספר? אתה לא יכול להמליץ עליו. של הרב ארוש?
לא, לא רק זאת
הרבה. עם בן ארוש אני קורא.
קראתי של הגברים, אני יכול להמליץ עליו בחום. אני גם מלמד אותו ברוך
השם. מותח?
אתה צודק, אין לי מה להגיד לך, אלא שאתה צודק, צריך לעשות בספר לנשים. צריך לעשות בספר.
לעכשוויות.
לעכשוויות. אני אומר שצריך להתחיל את זה, אני חושב שיש את זה באולפנות. אבל לא
מבין, זה משפט אחד, זה תרתי דה סתם, זה אותו משפט.
לא, 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 אני לא מדבר על זה. שמה לא מלמדים מה שבאמת אישה צריכה להיות. שמה בעצם יכולים לחז ושלום לפעמים לחרטל את הכל. אני מקבל לפעמים בנות שבאות אחרי החתונה, אתם לא מבינים בכלל איזה סיפורים. קטסטרוף. היא לא יודעת בכלל לא מה זה גבר, והיא בכלל לא יודעת מה היא צריכה לעשות בכלל. אני אומר לה, אבל את עברת הכשרת קלה? היא אומרת לי, כן, מה עברה? פשוט הלכות, אני רואה דם, לא רואה דם, זה טטטטטטט, הכל יבש. לפעמים רטוב. אבל זה לא הלכות, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אורח חיים, לא רק על סימנים. מתי את נידה, מתי את לא נידה. אני לא מדבר על אסוציאציה. תוריד לה את הזבל. זה מה שאתה שומע בחוגים של שיעורים. תוציא לה את הזבל, אתה שותף. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אהבה. מתביישים לדבר על אהבה בחוגים מסוימים כשמדברים על זכר ונקבה. לא מדברים על אהבה, מדברים על שותפות. אני לא מדבר על זה. אני לא מתבייש לדבר על אהבה. לצערנו יש אפילו ספרים שלא מוציאים אותם, וצריך ללמד אותם בככה בשושו כזה. כן, יש לי ספר כזה, דרך אגב, קיבלתי את זה מאבא שלך. זה נקרא עת דודים. וואי, 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 וואי. אם אתה מספר את זה בחוץ, אתה מיד זורקים אותך, יבואו כל הרבנים של סוהר וזה, ישים אותך בבית סוהר. כן. אני אומר שיש ליקוי בדבר הזה, אתה צודק.
הרב אומר שגברים היום יותר מוצרים לעבוד,
אנחנו נכון לעבוד. כן. אני אומר, לא, לא אמרתי את זה, אני אומר שהזוגות החדשים, הצעירים יותר, לפחות הזוגות אנחנו מגדלים במרכאות, לפחות בישיבה שאני מכיר, מכשירים לזה ממש יפה. כלומר, זוגות של היום, כן, צעירים, שיוצאים ממרכז הרב, ממכון מאיר, הם הרבה יותר בריאים. שמה? לא, אני פשוט עניתי על השאלה שלו. אמרתי שצריך הכשרת גברים, הוא אומר לי מה עם נשים, אמרתי לו גם זה חסר. שניהם? לא, 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 שניהם חסרים, שם. לא, עכשיו אני מזהר, אני כבר הולך על ביצים, אני כבר יודע. כבר 20 שנה של ניסיון. אולי לפני 20 שנה הייתי אומר דבר כזה, אולי הייתי משלם על זה יקר. לא, עכשיו אני מזהר. לא, אני אומר שצריך ממש לחנך את שני בני הזוג, בוודאי. אני מדבר גם על עצמי, היום. תפקידם של החותמות הוא לדחות את החיסונים שלא תהיה להם יניקה מן הקודש. זה העניין של החותם. לכן חייב האור להגיע ממדרגה גבוהה שמסוגלת לדחות אותם מגבולה. כלומר, אם אני רוצה לדחות כוח של חיצוניות, מה אני צריך להביא? אור שהוא גבוה מאוד.
החותם הוא אור?
בוודאי. זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו לשמור על מציאות קיימת, אני חייב להביא עכשיו שמירה מאיזה עולם? לפחות מעולם שהוא למעלה, מהמידות התחתונות. הרי איפה אין אחיזה לחיצונים? רק במדרגה שנקראת עולם הבא, נכון? כל העולם הזה, יש אחיזה לחיצונים? אוקיי. אני יכול להביא שומר מהעולם הזה? לא, מה הוא יעשה? כלומר, אני צריך שומר שהוא גבוה, חזק, מעולם שהוא כן יכול לדחות. לפחות לדחות. אם הוא יכול לחסל, עוד יותר טוב. אז איפה דוחים? בינה. איפה מחסלים? חוכמה. אז בוא נגיד שהחותם הראשון המינימלי שאני צריך הוא בא מעולם הבינה, כלומר מעולם הבא. אני חוזר למה שאמרתי בשיעור הקודם מהספרה 8. החותם שלי חייב להיות 8. אם אין לי 8, אני לא יכול לשמור. כלומר, כל שמירה באה לפחות מינימום מעולם הבינה, מספירת הבינה, מעולם הבא. תשמרו את זה לעצמכם. הנה, חותם לא יכול לבוא מפחות מבינה. זה נקרא חותם. כל פעם שאתה רוצה לשים חותמת, מי שם חותמת אחרי שמישהו כתב את המכתב? הבוס, נכון? הגדול, אתה בא ומחתים אותו. נכון?
או
הבוסי. זאת אומרת, אתה לא יכול אתה לחתום, אין לזה שום משקל. תשים חותמת, זה בא ממקום גבוה. זהו, זה מה שזה אומר. זה עבר עכשיו את החותמת של הראש. וזה נעשה על ידי הערה שבאה מן הבינה. הנה, הבינה היא החותם. עכשיו למדתם דבר חדש. כלומר, מה מאיר בלילה הזה של הושענא רבה? לפחות אור הבינה, לא פחות מזה. בסדר? אז אם יש אור שבא ממקום גבוה כזה, איך קוראים לזמן הזה? ישועה גדולה. הושענא רבה. כלומר, אני לא יכול בפחות מזה להיוושע. מי יכול למשות אותי ממצב של כלא? רק מדרגה שהיא למעלה מכל כלא, נכון? עולם הבא יש בו כלא? לא, זה עולם של חופש, נכון?
אלמדחירו
קוראים לה. עולם החירות. רק מעולם החירות אני יכול להביא מישהו כדי להוציא אותי מהכלא. מינימום בינה. מינימום עולם הבא. מינימום מספר 8. אתה בשבע, אתה קלו.
אז אם אני מביא זה, עניין אחר. קיבלת אור גדול, צריך לשמור עליו. זה לא חייב מוציאים אותך.
זה אותו דבר. כלומר, מוציאים את כל מה שזר לדבר הזה. זהו. ואז זה שומר על המדרגה.
ההבדל הוא גדול. אם הכניסו אותך לכלא ומוציאים אותך, זה עניין אחד.
נתתי דוגמה. אבל זה לא מה שקורה היום.
היום קיבלנו, אם אני קורא נכון, קיבלנו אור גדול.
היום קיבלנו אור גדול, אנחנו צריכים לשמור עליו. דרך אגב, הוא גם נשמר במשך כל הסוכה. על ידי מה? הסוכה עצמה. הסוכה עצמה, מה זה?
בינה.
אנחנו תחת צל הבינה. עולם הבא. לכן מי שנשאר בסוכה, נשמר כל השבוע. מי שיצא מהסוכה השבוע, פחות ישמע. הסוכה, הסוכה שומרת, היא סוכת של שלמות, סוכת שלום. לכן, הערה שבאה מן הבינה, הוא בעצם מקורם של שני החותמות, הוא הבינה. גם מה שהיה ביום הכיפורים, מי שלמד קצת, יום הכיפורים מה זה? בינה. והעולם הזה, גם כן בינה שמאירה באושענא רבה. יום אושענא רבה הוא יום החותם הגדול. כלומר, יום החיתום הדין האחרון של חודש תשרי. אין אחרי זה, זה כבר נגמר. שהרי ישנם ג' זמנים כאלה בחודש תשרי, וכולם בבחינת חיתום הדין. אמרתי לכם שיש רק שניים. עכשיו פתאום אני אומר לכם, שלושה. יש להזכיר בשלב הזה את עניין הכתיבה ואת החתימה לחיים. עכשיו, זה קשור. הרי בהתחלה אמרנו כותבנו, ואחרי זה אמרנו חותמנו. כלומר, אני כן דיברתי כבר על חתימה. שלפי חכמי הסוד לא מדובר בעונש או בפרס, אלא שהדין בראש השנה הוא מנגנון הפועל על כל באי העולם, לדעת מי יוכל להשתלב בבריאה המחודשת של השנה החדשה. זהו, זה מנגנון. אומרים לך, אתה מסוגל לזרום עם הזרימה החדשה של תפשין עין וב? אתה מסוגל? אתה רשום. אתה לא מסוגל? חז ושלום, אתה יוצא מהמשחק.
אז חייב שיהיה חיתום?
בוודאי. אבל בהתחלה זה כתיבה, לפני החיתום. חייב שיהיה חותמה.
כל אחד מתקדם חיתום.
נכון. עכשיו בוא תראה.
חיתום או שלוש?
רק שנייה.
כתיבה ושתי
חיתום. מדובר פה בחשבון עליון וכללי להמשיך להזרים חיים דרך האדם הזה או לא בשנה הבאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחליט אם האדם הזה שווה הזרמת חיים דרכו. או שהוא לא מסוגל יותר. זה חשבון הפגמים של כל אחד ואחד, גם בקומת הכלים שלו, וגם בקומת הנרנחי שלו. כלומר, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה שלו. הכל לוקחים בחשבון בעולם העליון הזה, לראות אם האדם הזה מסוגל להמשיך אור דרכו במשך השנה הבאה.
זאת אומרת שהאור מסתלק.
נכון, אם הוא לא מסוגל, האור מסתלק ממנו. זה נקרא שהוא לא נכתב, חז ושלום, וכמובן לא נכתב. אלא נכתב בספר אחר. הבריאה דומה לאילן, בעל שורשים וענפים, שכולם מקבלים חיותן מן הגרעין, נכון? הגרעין נותן את כל הכוחות שלו לגזע, הגזע נותן לכל הענפים. בסדר? אלא שהחותם גורם בעצמו, סליחה, אלא שהחותה גורם בעצמו חבלה, בהמשכת החיות מן השורש אל הענף המיוחד שלו, וסותם את הצינור הפרטי שלו, עד כדי מניעת המשכת החיים עליו. כלומר, מה זה אדם חוטא? הוא ענף בעצם, שהפסיק בעצמו על ידי החטא את הזרמת השרה. אין לו חיות כבר.
זה אנחנו בגזע.
מה?
זה אנחנו בגזע.
לא, הגזע גם הוא מקבל מהגרעין. בסדר? הגזע הוא לא לבד, הוא שורשים. בסדר? יש שורשים למטה. וזה מה שדן אותו למיטה. כלומר, מי דן את האדם למיטה בעצם? הוא עצמו. או שהוא סגר את עצמו, או שהוא פתח את עצמו. והנה.
אתם חותם יד כל אדם.
נכון. והנה, ג' הזמנים בהם מופיעים החותמות בחודש תשרי הם הראשון בראש השנה, בו נכתבים ונחתמים כבר. מי? הצדיקים, הגמורים. אז יש כבר חתימה. בשביל הצדיקים הגמורים, והם כבר נחתמים לחיים. השני, אמרנו, בנעילת יום הכיפורים, אבל בשביל מי זה? שאז נחתמים לחיים הבינוניים, שעשו תשובה בינתיים. כלומר, יום הנעילה של יום הכיפורים היה מיוחד למי? לבינוניים. והחותם האחרון הוא כאמור באושענא רבה עבור מי שעדיין לא השלימו תשובתם, וביום הזה נמסרים הפסקים שלהם להוציא דינם לפועל. כלומר, מה אני צריך לעשות היום בלילה? תשובה, מהר. כי בסוף הלילה הזה, כן, מה אנחנו מאחלים לעצמנו? פתקת טובה, פתקת טובה, פתק טוב. כלומר, עכשיו המלאכים הולכים להביא את הפתקים האלה. איפה אתה רשום? אז אני עכשיו מחליט ממש לעשות תשובה שלמה, עכשיו, זה הרגע האחרון. לכן מה עושים בדרך כלל גם במניינים הספרדים בתפילות? סליחות. נכון? של השכנה זה עושים סליחות, נכון? זה הושענא רבה. של הספרדים אומרים סליחות, ממש חוזרים על מה שאמרנו. זוכרנו וחותמנו, הכל. כן, סליחה? כן, נכון, בעזרת השם. אתה מעלה את האופטימיות. מה? לא הבנתי. התפילה? כן. היא מסוגלת לבוא מעולם עליון מאוד. בוודאי. 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 כי אם לא, אז זה לא היה עובד, זה לא היה פועל. היום יש לנו מסוגלות מיוחדת, זה נקרא חותם העליון, ולכן אנחנו לא ישנים. הרי מתי היה אסור לנו לישון גם? בזמן הדין של ראש השנה. אומרים לנו, אם אתה ישן עכשיו, אתה בעצם מרדים את הדין שלך. אז אומרים לנו, תהיה ער, לפחות תראה שאתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה, מהתהליך הגדול הזה, אז אנחנו לא ישנים.
אני חושב שהיא שואלת אם זה עניין אוניברסלי, או עניין רק לישראל עצמם.
זה מה ששאלת, אם זה עניין אוניברסלי? כל המציאות. כל המציאות. כל המציאות. רק יש חלק שמודעים לזה, זה עם ישראל. ורוב העולם שאינו מודע בכלל. כמו בראש השנה שהוא לא מודע בכלל, ולמרות זאת שכל באי העולם. דרך אגב, זה המקצוע שלנו. לידע את העולם במה שקורה.
אבל זה לא שחור לבד. זאת אומרת שעדיין רוב עם ישראל לא חזר בצורה.
למה? לא, 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 לא.
ולמרות זאת...
לא, לא.
הטעויות שעשינו יום לפני, ממשיכים לעשות אחרי. רוב העם לא מודע מזה.
לא. קודם כל, רוב העם חזר בתשובה. כי רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. השנה. חבל שחבר, שהשר לא פה, כבר יש מספרים, רוב עם ישראל נמצא בארצון. זאת אומרת, רוב העם עשה תשובה. תשובה לפחות לחזור לארץ ישראל. דבר שני, זה נכון שזה לא שחור ולבן, וגם כשאתה חוזר ועושה תשובה, גם אם אתה חוטא אחר כך, זה לא חשוב. מה זה לא חשוב? זה לא שאתה חשבת לחזור ולחטוא. אנחנו יודעים שאנחנו נופלים עוד פעם. אבל ברגע שעשית תשובה, התשובה שלך הייתה אמיתית, היית צדיק אמיתי. אז זה כן עובד. וכשאני מחליט לעשות תשובה עכשיו, אני כן עובד, למרות שאני יודע שיש לי חולשות, אבל אני לא אומר אני אכתה ואשוב. לא, אני אומר אשוב. אני לא יודע, אני מקווה בעזרת השם הקדוש ברוך הוא תעזור לי שלא ליפול יותר. אבל אני אמיתי. האריזל מבאר בדרוש חג הסוכות וב, שהחותם הראשון בראש השנה נקרא חותם לאה. למה הוא נקרא חותם לאה? כי הוא עליון. לאה זה בעולמות עליונים, זה מחשבתי. כלומר, החותם של יום הכיפורים היה ברמה מאוד 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 פנימית. החותם בנעילת יום הכיפורים נקרא חותם יסוד שברחל, זאת אומרת שאנחנו כבר ביום הכיפורים מדרגה יורדים למדרגה של יסוד של רחל. תשימו לב, ראש השנה יותר גבוה, תהיה בלאה, תראש. אחרי זה יורדים ליסוד שברחל, והחותם בהושענא רבה נקרא חותם מלכות שברחל. הבנתם? אתם איתי? היינו בלאה בראש השנה, אחרי זה עברנו ביום הכיפורים כבר לרחל, אבל ביסוד, ועכשיו אנחנו בערב הושענא רבה במלכות של רחל. כלומר, שעד הושענא רבה ישנה עוד אפשרות לעכב את הפעלת הדין בפועל עבור מי שעדיין לא עשו תשובה, ובתנאי שיעשו תשובה ביום הזה. וזאת, למרות שכבר נמסרו הפתקים לשלוחים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד אפשרויות. נכון. והסיבה היא שהשלוחים אינם רשאים להוציא לפועל את הדין עד שמיני עשרת, יום שמחת תורה. זאת אומרת, גם אם אנחנו אומרים שזה היום בלילה, אני עכשיו נותן לכם שופר, יש לכם עוד כל יום שמחת תורה. כן, אחרי זה יש עוד, אבל אני לא רוצה להגזים, כי אחרי אנשים אומרים, אפשר לעשות, כן, כמו עצלנים שמחכים בסוף החופש הגדול ורוצים לעשות את כל העבודות לילה לפני. והם בוכים, אני לא מבין את זה, לך לישון, כואב לי הראש. כן.
למה? למה?
בגלל שהוא פנימי. גבוה פירושו פנימי. לא, כי הרי אנחנו הולכים מן הפנים לחוץ. זאת אומרת, אני הולך מהדבר הכי בטוח, זה הנשמה שלי. אם אני שומר בנשמה שלי, אם השינוי שלי הוא נשמתי, הוא יכול אחרי זה להפוך לשינוי חיצוני? יפה. אבל אם אני משתנה חיצונית, זה אומר שהשתניתי בפנים? לאו דווקא.
אבל גם יכול. אבל בגילוי, בדרך כלל אנחנו רואים שהם
חוץ על נכון, בגילוי.
נכון, אבל הראש השנה הוא בגילוי לפני יום הכיפורים,
לפני אותה הנה הבאה. לא, הראש השנה הוא בעצם מלמד על תוכן פנימי, על נקודה. הרי זה עדיין אפילו לא בזמן. נכון? ראש השנה הוא בכלל לא בזמן. גם יום הכיפורים כמעט לא בזמן. רק סוכות מתחיל להיות בזמן. לא, הוא בזמן כבר. הרי איך קוראים ליום הראשון של סוכות? ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה היום הראשון? מה זה התחיל כבר 15 יום לפני? מה זה אומר? שכל הימים שקדמו לזה לא נקראים בכלל ימים. הם לא בזמנים בכלל. פה אנחנו כן בזמן. מחר בלילה, כן, תגידי שאנחנו לא בזמן. זה משהו אחר, כי אנחנו בשמונה, שמיני עשרת. זה משהו אחר. אבל עכשיו אנחנו כן בזמן. בהושענא רבה מגיע שלב החיתום האחרון, שהוא גם מטבע הדברים, החיתום החיצון, והוא בחינת מלכות של רחל. אין יותר נמוך מזה. אין יותר אחרון מזה. אין יותר גבולי וגופני מזה. כלומר, חיתומה של המלכות שבמלכות. יש להזכיר שלתשע הספירות העליונות של המלכות, מגיעה הערה מזעיר אנפין, ורק הבחינה האחרונה, המלכות שבמלכות, רחל, מוגדרת בפי חכמי הסוד, דלה וענייה שאין לה מעצמה כלום. זאת אומרת, היא לא מוארת בכלל. לכן, כשמגיע זמן החיתום שלה בהושענא רבה, מתעוררת תכונה של הזדהות בין כל מי שדומה לה, לבינה. כלומר, איך אני צריך להופיע, אני מדבר את זה עכשיו בצורה פשוטה, איך אני צריך להופיע היום? יפה מאוד, דלה ועניה. כלומר, גם אני צריך להיות כדל. כמו דל. כלומר, אם אני מחשיב את עצמי עכשיו, אני באגו, אני לא משתווה למדרגה הפנימית. כי הרי אני במלכות שבמלכות. מלכות שבמלכות לא מקבלת פה, אין לה מעצמה שום דבר, רק מי שמקבלת. כלומר, אם אני עכשיו עומד ואני אומר, יש לי אור מעצמי, אני לא יכול להבין את הסוד של האלוהים הזה.
יום הערבה.
יפה. זה סוף השיעור.
היום אנחנו עדיין בקבלה ולא בנתינה.
יפה. בסדר? אבל לא רק בקבלה. אני צריך להודות בזה שאני חסר קול. ואני בעצם בחושך, ואני דל, ואני רק מקבל מהקדוש ברוך ומבקש ממנו להעיר בי. אם אתה מתחבר לזה, אתה יכול לקבל את החותם האלה. שירגיש האדם שהוא עני ודל, שנשבר ליבו, והוא עומד כעת בתחתית המדרגה, בבחינת אשכון את דקה. עד המדרגה שהיא למטה. ומכוח אותה הזדהות עם המלכות, מתקיים הפסוק קרוב השם לנשברי לב, ומתעוררת זכות מחודשת וחתימה לחיים. זאת אומרת שאני צריך היום להבין שאני בעצם ערבה, שאין לה לא טעם ולא ריח. וואלו בריבוע. בסדר? נכון. נכון. נכון, עיצומו של יום מחפש. ובחותם
האחרון,
ברגע שתפסו אותם, מתחבר עליהם לכלל, אז אתה פוגשת... בוודאי, יפה מאוד, פשוט מאוד. פשוט תרגמת את העניינים האלה למונחים של הרב קוק. מי שהתחבר ביום הכיפורים לעם ישראל מבחינה כללית, הוא כבר מבחינה סגולית עיצומו של יום כיפר עליו, ומי שהיום בהושענא רבה חי עם המדרגה של הבנה של מה זה כלל ישראל, ולפעמים כשאנחנו לא מבינים אז גורמים לנו לזה, על ידי פיגועים, אז הוא מקבל את ההערה הגדולה. באמת? כלומר, היום אנחנו מרגישים כמעט מסכנים, נכון? כשבאנו לפה כולנו עצבנים כאלה, עם כל מה שקורה, זה בעצם עזרה אלוהית. היינו מעדיפים בלי זה, נכון? אבל זה עוזר לנו להיות במצב כזה של חלה. כדי להרגיש שאנחנו חסרים ואנחנו כבר דורשים, בוא שענה, תושיע אותנו כבר, רבה, בגדול. תפסיק לשחק איתנו במרכאות, באושענות קטנות. אושענה רבה אני רוצה. לא רוצה אושענה. אני רוצה אושענה רבה.
עצם זה שאני ריק, אני יכול לבוא ולבקש את העניין הזה.
נכון. דרך אגב, אתם יודעים שהנוצרים, בחג הסוכות, להבדיל אלף הסדלות, הם לוקחים גם כן. עלים, הם לא יודעים מאיפה זה בא להם. והם עושים ככה כל מיני דברים, והם אומרים, אוזנה. כן? אומרים, אוזנה, אוזנה, אוזנה. זה אושענה, רק אם זה הפך להיות אוזנה. בואי, הנוצרים. למה? כי זה יהודים לשעבר. מה זה הנוצרים? יהודים לשעבר, שפשוט הלכו למדרגה. בלבול. התכונה המיוחדת לחג הסוכות, זמן שמחתנו, היא עבודת השם בשמחה. נכון? זמן שמחתנו. אנחנו עדיין בחג הסוכות? כן. עובדה, אנחנו חייבים להיות מתחת לסוכה. זה זמן שמחתנו? כן. זאת אומרת שעיקר העבודה זה דרך השמחה? כן. ינסו לשבור לנו אותה? כן. אנחנו נשבר? לא. יפה. זאת אומרת שלא צריך להתבלבל בין שמחה לבין הוללות. שמחה אמיתית היא שמחה פנימית של ענבה, של דיסקרטיות, של תכונה שאני ממש ממש מבין שכל מה שיש לי זה רק ממנו. שמחתנו בחג נובעת משמחה אחרת, שהיא כמובן גבוהה יותר ושורשית יותר. ואותה שמחה עליונה זורמת לעולמנו בזכות השתבות הצורה שלנו לערכה העליון. שמחה זו היא תולדה של חיבור בין רוח לחומר. עכשיו אני מביא לכם, מסביר לכם מאיפה באה השמחה של חג הסוכות. למה אנחנו כל כך שמחים בחג הסוכות, שלא היינו שמחים בראש השנה, שלא היינו שמחים ביום הכיפורים באותה שמחה?
מתלבש.
כי שם לא היינו מחברים רוח וחומר. היינו תלושים, לא היינו מבינים בכלל, אנחנו בדין שם וביום הכיפורים בכלל בעולם אחר, לא אוכלים, לא שותים. זה לא יכול להיות שמחה. בן אדם, אתה רוצה שיהיה לו שמחה? תן לו לאכול ולשתות, זה חלק מהעולם הזה, ותביא לו באכילה ובשתייה את הפן האלוהי. ברגע שאתה יודע לחבר בין העולמות, זה מוליד שמחה. כלומר, שמחה פירושה שלמות בין רוח לחומר.
זה
התפקיד של פורים. של פורים. של החג האחרון. כלומר, תולדה של הפיוס בין הקדושה והטבע. כלומר, אנחנו עכשיו בפיוס בין הקדושה לבין הטבע. איפה הקדושה? בוודאי, ראש השנה בכלל. זה סוכות. וכבר עמדנו על סוד הראיות של הסוכה הנובעת מגודל האור המקיף שהיא מסמלת. מה זה סוכה? זה אור מקיף. מה זה אור מקיף? אור עליון שאפילו עובר את השכל שלי. כלומר, זה רוחניות עליונה. אור המחדש בנו בצורה מתמדת את שמחתנו של כל רגע בשבעת ימי החג. כלומר, מה אני צריך לעשות במשך כל ימי החג? להתחדש. להתחדש, ולכן אני שמח כל רגע. איך אני יכול להתחדש כל רגע? לא. בזכות זה שאני מבין שכל רגע בסוכה הוא חדש, ארעי. אני יושב בסוכת ארעי. זאת אומרת, כל רגע בסוכה הוא ארעי. במילים אחרות, אני צריך לנצל את האור הזה עכשיו, כי עוד רגע יש אור חדש. כל הזמן הוא זמן חדש, שלא היה. אתה עובר מסוכה לסוכה באותה סוכה. לכן כל השבוע שלך הוא אוסף של ארעי. הבנתם? ולכן רק ארעיות יכולה להביא לשמחה. יפה מאוד, מה כל כך משמח? כשאנחנו מתרגלים לדבר, אנחנו כבר לא שמחים. לא. כשאת מתרגלת לדבר, והדבר הזה הופך להיות קבוע, את מאבדת כבר את השמחה. אם היינו זוכרים את הרגע הראשון שפגשנו את בן הזוג, היינו כל הזמן בהיי, נכון? התרגלנו, פתאום אתה שני רובוטים באותו בית. זה אומר שאנחנו רוצים בעצם מדרגה של קודש שמתחדשת כל רגע, לא מדרגה שמתיישנת. אתם יודעים מתי הפכנו להיות אנשים לא טובים? יש לנו פסוק בתורה. ונושנתם בארץ. הפכתם להיות סקנים.
אבל הרב, זה נכון גם כן לגבי העולם של השבע. שמאז כל זמן הוא חדש, הוא ארעי.
ורק בתנאי שאתה מביא מהשמונה. אם לא, זה מעגל סגור. נכון. ארעיות זו מונעת מאיתנו התיישנות וכיפאון. הסוכה היא כאמור דירת ארעי, המגלה דלת את מי שיושב בסילה באופן רציף, עד כדי כך שבפנימיות הוא עובר מסוכה לסוכה, למרות היותו לכאורה באותה סוכה.
למה כתוב, הרבה סוכה קבע ודירתך ארעי?
מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך להיות בקבע בארעיות הזאת. זאת אומרת, בקבע של קדושה מתחדשת כל רגע. המחדש בטובו בכל יום תמיד. כלומר, מי חי במדרגה הזאת, במרכאות? הקדוש ברוך הוא בעצמו.
זה כתוב גם בהלכה, אסור גם משום מבחינת הרי.
נכון. בדיוק, גם בהריות שלך. לכן הספרדים לא קוראים את מגילת קהלת, כדי לא להירדם בבית הכנסת, מחוץ לסוכה. אני לא שוחק.
למה, זה מרדים?
כן, מגילת קהלת זה מרדים, חבל על הזמן. במיוחד שקוראים אותה עם גוון של איכה. אותו כוסות צליל, כמו איך? כמעט. טוב, ובמיוחד כתוב שם. וואי, אני חושב שזה מה שעשה אתכם פסימים היום הזה. הכל הבל, הבלים, הכל... כן, אה? היו צריכים לבוא לשיעור של הבוקר היום, כדי להבין שזה בדיוק הפוך. טוב, נכון. מדובר אפוא בסוד הרחבת הכלים של האדם לגילוי אורות מחודשים, רעננים יותר, גבוהים יותר, לצורך גילוי אור השם בעולם. על זה נאמר שבכל שבעת ימי חג הסוכות יוצא האדם מדירת קבע ויושב בדירת הרי. כלומר, מה צריך לעשות קודם כל? לצאת. ממה? מהמקובעות שלך. לא רק מעבר אחד מן הבית לסוכה, אלא מעבר מתחדש בכל יום משבעת ימי החג. תשימו לב למינוח של חז"ל. כל שבעת הימים הוא יוצא. חשבתי שיצאתי רק ביום הראשון ואני כל השבוע עכשיו בסוכה. לא. כל השבוע אתה צריך לצאת מהבית כדי להיכנס לסוכה. הבנתם? המדרש מלמד. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת והשענו תחת העין, נכון? הוא אמר את זה למלאכים שבאו. חייך, כלומר, הקדוש ברוך הוא נשבע בחיים של אברהם, שאני פורע לבניך, אני אחזיר לך את זה. עשית חסד, אני אחזיר לך את זה. במדבר, בישוב, ולעתיד לבוא. כלומר, שלוש פעמים במציאות אני אחזיר לך את מה שעשית. ועתיד לבוא זה היום. עניינה של הסוכה הוא כאמור סוד אור המקיף, נכון? אחר שלמות התיקון שנעשה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אור מקיף זה של הסוכה שומר על ישראל מחדירת כוחות זרים במעיין החתום של הקודש. זה הסוכה. סוכה זה שומר.
אותם חיצוני.
מה?
אני אצליח אותם חיצוני.
לא, אל בינתיים, זה השענה רבה, אני מדבר על חג הסוכות בכלל. ישראל שנחתמו לחיים בתוך הקדושה, מוקפים באור מקיף של הסוכה, והם מוגנים ומוצלים מאחיזת כל המושגים הזרים לזהותם. כלומר, מה אסור להכניס לסוכה? תרבויות זרות. אל תכניס לסוכה דברים זרים שהם לקודש. אל תכניס לסוכה, לא יודע מה, ספרי אופנה.
אז איך אני אעשה
תזור
כן
תדור? מה?
איך אני מתאם תזור כן תדור?
מה זה תדור? מה זה תשבו כאין תדור? באיזה עולם? אידיאלי, אמיתי. לא כמו שהיית רגיל.
בשביל זה צריך לצאת.
בשביל זה צריך לצאת מהבית. יפה. אבל העולם הזה, לפי הערכים שאתה עכשיו מייחל עליהם. ומה הם הערכים האלה? קודש.
אני אגיד את זה גם מהבית.
אלה. ככה. עכשיו צריך להחזיר את זה, לכן לפי רבי יהודה, מה האידיאל של הסוכה? להפוך להיות בית, בית המקדש. יפה. לכן רבי יהודה מכשיר אפילו סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה. למה? כי הוא מדבר על בית אידיאלי, על בית המקדש. אבל אם הסוכה שלי בינתיים היא בית המקדש, זה מספיק. כלומר, איפה הבית המקדש הראשון היה? שנייה, אני מנסח מחדש. למה היה דומה בית המקדש הראשון שהקדוש ברוך הוא בנה? לסוכה. כתוב בתחילת בריאתו של עולם, בנה הקדוש ברוך הוא סוכה, איפה? על הר הבית, במקום בית המקדש, ומה הוא אמר? כאן, בסוכה הזאת, אני עתיד לבנות את ביתי. כלומר, הבית שנקרא בית המקדש, מה הוא היה בראשונה? סוכה. במרכאות, אני צריך לעשות שהסוכה שלי תהפוך להיות בסופו של דבר בית. בית המקדש, לא סתם בית. הבית. ברגע שהבית יהפוך להיות חיבור בין קודש לטבע בכל רגע. לא רק בטבע שהוא מן הצומח, אלא בטבע עוד יותר חזק, שהוא מן הדומם. צומח זה עדיין חי, זה זז, נכון? הצמחים זזים, מחפשות שמש, כל הפרחים מחפשים. מה, אבל להפוך אבן לדבר שהוא אלוהי? זה אני לא יודע. זה מה שעושה בית המקדש השלישי. להפוך אבנים, דומם, למציאות של קודש. אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. מה? זה מקדש מעט, נכון. רק הבעיה זה שבונים אותם גם בחוד. זה משקיעים. מה?
מה זה הדומם שבנו שבעצם צריך להיות המקדש?
מה זה החלק הדומם שבנו? האפר. האפר, הרובנו האפר. מה זה, איפה הדומם שבך? מה זה באופי שלך הדומם? מה זה אפר? אמרתי לך, עניתי לך, אבל לא הבנת. מה זה אפר? יפה מאוד. דיכאון, כובד, עייפות, עצלנות, כל הזמן אתה נופל. אפר זה כבד. צריך להכניס בזה אוויר.
אבל כל התכונות האלה שאמרתם הם בנשמה.
בנשמה? תת ושלום, ראית פעם נשמה ישנה?
מה זאת אומרת אבל העייפות בגוף? הגוף הוא...
מה זה העייפות בגוף?
הוא דומה, כאילו, מה זה הנשמה מחיים?
אתה עכשיו שואל את השאלה של הגוף כשהוא הולך לתת דין וחשבון. קדוש ברוך הוא, מה אני גוף? הנשמה שהייתה בי, היא זה שהגוף, תראה, אני מתחת לקבר עכשיו, אני לא יכול להזיז אבן. אחרי זה הקדוש ברוך הולך לנשמה, אומר לנו, אז זה הכל בגללך. אז למה, אני נשמה? אני כל עוד ולא הייתי בתוך הגוף, לא הייתה לי בעיה. זה בגלל הגוף הזה שהכל התחיל לחרטט. מה אתה רוצה ממני? אני אלוהי נשמה שנעשית בתאורה? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, טוב, אחד ייכנס בשני, ועכשיו נראה כשאתם ביחד מה הבעיה, זה הבעיה. זה בדיוק העניין. אז אל תחשוב שהגוף הוא לא עושה כלום, הוא כזה דומם, כזה... זה לא פשוט. לכן, כל מי שנכלל בשם בני ישראל, קוראים לו בני ישראל, יושב בסוכה ומוגן מן החיצונים העורבים בחוץ, והוא סוד הדיוק בפסוק, כי בסוכות הושבתי את מי? רק את בני ישראל. כלומר, כל האחרים היו מחוץ לסוכה. איך אני יודע? כתוב, נכון? שהם היו מחוץ לעננים. הענן היה דוחה אותם. וסוכה זה רמז, זה ענני כבוד, זאת אומרת שהיה פולט אותם החוצה. היו מלא אנשים מחוץ לסוכה, היו רצים אחרי ענן. כן? וכל מי שהיה בסוכה, היה בפנים. מי שהיה יורה חיצים מבחוץ, זה לא היה נכנס לסוכה. לא היה נכנס לעננים. אבל מי שהיה בחוץ, הוא היה בבחינת זנב, אלה היו מתקפים על ידי המלך. ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. מה זה נחשלים? מי שדומה לנחש. לא כתוב נחשלים, אלא נחשלים. נחש. מי שהיה בבחינת נחש, זאת אומרת שהיה שכלי, רק שכלי. זה הנחש, הנחש זה השכל. הנחש היה ערום, חכים. מי שהיה רק שכלי ולא הביא את הדברים להפנמה מבחינת הזה, הענן פולט אותו. כלומר, מי שאין לו אמונה, הוא לא יכול להישאר בסופה, כי זה לא לוגי.
ומה זה הדברים האלה? נו באמת, מה אתם מנענעים? מה אתם עושים שטויות? מה זה הדבר הזה? זה בדיחה.
נכון. לכן מי שאין ענן הסוכה קולטו עדיין, צריך לשוב עד הושענא רבה, שהוא זמן גילוי החותם האחרון. יכול להיות שבליל הושענא רבה נשארתם בסוכה יותר מכל השבוע. יכול להיות, נכון? לא חשוב. אפילו בתוך הסוכה. כלומר, יש אנשים שלא בילו בסוכה באמת כל השבוע, רק בהושענא רבה, שזה 5-6 שעות של לימוד, אולי השלמנו את החסר. בסדר, ברוך השם. לכן אני אומר שזה חשוב מאוד. ואם אכן יעשה תשובה בחג הסוכות, עדיין מקבלים אותו בצל האמונה, ועליו נאמר, ותשחק ליום אחרון. מי זה היום האחרון? עכשיו. אז מי זה ותשחק? מי זה היא? השכינה, היא אומרת לו, אני מחכה לך, אני צוחקת, אני מגלה שאתה עד היום האחרון אתה כבר תשוב. בסדר? ונפקא מינה להלכה, שמי שלא עשה סוכה, בין בשוגג, בין במזיד, עושה סוכה בחולו של מועד, אפילו בסוף היום השביעי של החג. כלומר, מחר הוא בונה את הסוכה שלו בשש וחצי בערב. והוא יושב בה 10 דקות. הוא קיים. כן? 6:30 נגמר? אוקיי. אז 5:20. בסדר? 6:20. בנה את הסוכה שלו מהר? מותר לו? לא מותר לו, מצווה. אם הוא לא בנה סוכה, שיבנה אותה מחר. עד 6:20. זה הלכה. מי שלא בנה, אפילו בסוף היום השביעי של החג, והדבר מובן יפה ברזה דאמרה, לפי שהחותם האחרון מועיל לקלוט את השווים בצל האמונה, וזאת מאחר שהחותם עצמו נעשה בעוד מצוות הסוכה עדיין בעיצומה. כלומר, החותם לא יכול להיגמר אם לא סיימה את חג הסוכות.
זה לא יכול לפסול.
מה?
זה לא יכול לפסול.
מה זאת אומרת שאתה לא יכול לפסול?
אם אני רוצה כדי לבד סתם אחרי זה, זה יום למחרת לאכול.
אני אומר לפני.
אתה אמרת לפני כן שמישהו...
אם אתה רוצה לדעת ביום השמיני, צריך לפסול את הסוכה.
כן.
אני לא יכול לפסול.
למה?
לא, כי ברגע שאתה אחר, נכנס אחר.
נכנס אחר.
לאיזה שלב הוא
יפסול? אסור לסוכה.
נדע, אתה לא נכנס לסוכה, זהו.
כן, אתה לא יכול לפסול.
בסדר. אז היו שמים... איזה כיסא על ניילון מאז זה, וזהו. ככה פוסלים את הסוכה.
אולי זה מותר. זה לא בטוח שזה מותר.
נעשה באיזה שלב אתה עושה?
למה? זה עלייה? בונה
וזה עושה? לא בונה. יש זמן כאילו של מעבר בין אחד לשני, אתה לא יודע מתי זה.
אנחנו
עד סוף סיום. עד סיום היום. לכן, אפילו בסיומו של היום השביעי, יכול האדם לשוב להיכלל בתחום הקודש. לכן חייבת הייתה יציאת מצרים להיות קשורה במהותה להושבתם של בני ישראל תחת האור המקיף של הסוכה בסוד הפסוק, וישום מרמצה סוכותה. כי לפתח חטאת רובץ. כלומר, כשיוצאים ממצרים, מיד יש? שמירה. חייבים. למה? כי הרע מחכה לנו ביציאה. תמיד. אז מיד הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו והכניס אותנו. כלומר, יצאנו ממצרים, זה נקרא בית, בית עבדים, ונכנסנו לסוכות. מיד באותו רגע. ללמדך שמי שיוצא ממצרים ואינו נכנס ויושב, מתיישב בסוכה, נשאר חשוף לכל החיצונים. כלומר, מי שיצא ממצרים ולא הלך איתם, נגיד, לתחנה הראשונה, לסוכות, מת. לא, יברכך וישמרך. נו, זאת אומרת שאחרי הברכה באה השמירה. לפי הסדר הזה? בגלל הברכה. כן, הייתי אומר בזכות, אבל זה פה וזה בגלל. כלומר, סוד הסוכה הוא שהיא אינה קולטת אלא את מי שמשתווה לתכונותיה העליונות. בסוד דברי הזוהר הקדוש, בואו ראה, אילן נשא אברהם. היה יודע ממנו מי נאחז בקודשא בריך הוא ומי נאחז בעבודה זרה. כלומר, אברהם אבינו, כשהוא הזמין את האנשים אצלו, איך הוא ידע מי ומי, מי צדיק מי לא? הוא אומר לו, שב תחת הסוכה, יש לי טסט. הוא יושב תחת הסכך של העץ, כן, העץ, אין לו סוכה עכשיו, עץ. הוא רואה אם הענפים הולכים לכיוון האדם ועושים על הסל, אומר בו בו אתה צדיק. אם לא, העץ היה בורח. מי שנאחז בקודשה וריחו, ככה אומר הזוהר, היה אילן פורס ענפיו וחופה על ראשו, ועושה צל נאה עליו. מי שנאחז בעבודה זרה, אותו אילן היה עולה וענפיו מתרחקים מעל ראשו, אז ידע אברהם ומזהיר את אותו אדם. מה היה אומר לו? כמו כן, הבילון, הסדין שעושים עכשיו בלילה, מקובלים. ולא שר משם עד שנאחז באמונת קודשה וריחו, עד שהאילן היה חוזר עליו. בוודאי.
לא, זה עושה נערה כי הצל של האדם הלא נעלם.
נכון, אני מדבר על זה. אני מדבר על זה. אבל אמרתי על זה, איפה היית?
זה עושה שהסוכה
היא לא שמקבינה אותו. זאת אומרת,
מי שלא היה השנה, מי שלא היה
בקריקות
הרבה,
זה
לא
בגללו. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שהוא לא השתווה לתכונה של הסוכה. אז עכשיו אתם יכולים להיות בשמחה, כי כל מי שנמצא פה, קלטה אותו. הסוכה קלטה אותו. ברוך השם, אשרנו שזכינו. ומכאן שהסוכה משפיעה ופועלת על האדם החוסה בסילה, היא מטביעה בו מחדש את יסודות האמונה. זה לא שסתם אנחנו תחת איזה קורת סל כזאת. זה פועל בנו. אתם לא רואים את הידיים שיורדות מלמעלה, מכל החורים? יש מלא ידיים. בצורו של עשן כזה, נכנסים בכם, עושים בכם כל מיני דברים. אתם מרגישים איך... כן? זה נכנס, אני רואה כמה אנשים שזה נכנס בהם עוד יותר מאחרים. ועל כן היא מכונה צילה דמהמנותה, צל האמן. מה זה צל האמן? כלומר, האותיות הבאות אחר תיבת אמן. זה הצל של המילה אמן. כלומר, אני לוקח את האותיות אחרי אמן. מה יש אחרי אמן? בית נון צמח. זה בנן. כלומר, זה צל האמן, צל האמונה. יצא לי בנן. זה חידושים שעלו לי ככה.
לא חושב.
זאת אומרת, זה נקרא בצל האמן. כלומר, אתה עכשיו בצל הנס. אתה נמצא תחת האילן שהוא בעצם הבינה שנעשה נס. צל האמונה הוא בעצם נס, וכל מי שחוסה בצל האמונה יושב ברחם האם העיונה, סוד עולם הבא ויסוד הנס. זה נקרא צל האמונה. קח את הצל של האותיות אמן. אברהם היה מכניס את אורחיו תחת העץ. איזה עץ? עץ החיים. לכן זה נקרא תחת העץ, לא תחת עץ שהיה לו שם במקרה. לא. תחת העץ, הידוע. במילים אחרות, לא אכפת לי אם היה עץ או לא היה עץ. מה היה עושה אברהם? היה פשוט נותן שיעור לבן אדם שהיה נכנס אצלו. זה מה שזה נקרא. ואם האדם היה אוכל מעץ החיים, הוא היה אומר, וואלה, אתה שכנעת אותי, זהו. זהו, זה העניין. שיהיו מוצלים תחת העץ הידוע שהוא עץ החיים. והוא הקשר של חג הסוכות לבצלאל. שהיה יושב בצל האלוהות ומקבל אורה מבעד לסכך, והיה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. הרי מתי הוא בנה את המשכן? איך הוא עשה את המשכן הזה? בגלל שהוא היה בצל האל, כלומר בצל האמונה. כלומר, איפה הוא קיבל את כל התכונות האלה?
בסוכה.
הוא יושב בסוכה וקיבל את כל החידושים שלו, איך לבנות את זה? זה העניין, כל החיים שלו הוא בצל האל, בצל האמונה. זאת התכונה של אדם שמסוגל לבנות עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. ידע יודע לצרף אותיות. מה זה לצרף אותיות? לזכך את האותיות, לקחת את הזהב הפנימי שיש בהם, ולא סתם אותיות, שנבראו בהם שמיים וארץ. כלומר, הוא הלך לכל האותיות איך שהן כתובות בתורה. למשל, ויומר אלוהים יהי אור. והוא היה יודע לפענח את זה, והיה עושה בדיוק משהו שדומה לזה. איך קוראים לאור קטן? ארון. אז הוא ידע לעשות ארון. זה אור קטן. ילד ילדון, אור ארון. אז איך הוא בנה את הארון? על ידי זה שהוא ידע להיות בצל האמונה. אז הוא ידע להפוך את הבניין האלוהי של האור למדרגה בזעיר אנפין, שנקראת בינתיים ארון. כל אחד מאיתנו הוא בצלל בחג הסוכות, בתנאי שאנחנו נשארים ורוצים. בוודאי, זה אותה הגדרה. הנה, למשל, יש לי עבודה שאני צריך לעשות, אני לא אוהב לדבר על זה כי אני צריך למצוא לחול, ולא ידעתי בכלל איך להתייחס לעבודה הזאת. ובזמן הסוכות, ממש במיטה שלי, פה. גם פה, תמיד. כן? קיבלתי. מה אני צריך לעשות בעזרת השם? ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, מה אני צריך לעשות? איך אני צריך להתייחס לעבודה הזאת? מה אני צריך לעשות? מה יחדש משהו בעבודה הזאת? וקיבלתי פה בתוך הסוכה, ביקשתי. צריך לבקש בסוכה, מקבלים. פלא, ממש. כל אחד, אנחנו לא מאמינים, זאת הבעיה, אנחנו בבדיחות. אנחנו חושבים שאנחנו סתם מחרטטים. כאילו זה לא פועל, לא, שיעורים. עוד דברי תורה, רק נעביר את הזמן, עוד מהתפילה, אני יפי שואלים. לא ממש מאמינים במה שאנחנו בעצמנו אומרים. כל אחד מאיתנו הוא בצלאל בחג הסוכות. כולנו אמורים לדעת לתרגם את העולמות העליונים למציאות התחתונה. כלומר, להפוך את האור, לראות את האור דרך הצל. דרך הצל אני חייב לראות את האור. נכון. הוא זכה לזה, בגלל זה הוא בנה. בגלל שהוא ידע שהכלל קודם לפרטים. כן? הרי משה אמר לו, תבנה כלים, ואחרי זה תבנה את המשכן. הוא אומר, לא. לא עושים ככה. אני למדתי אצל הרב קוק, הוא אמר לי שקודם כל לומדים כלל, ואחרי זה עושים פרטים. הוא אמר לו, אני רואה שאתה בצלאל. זה הסוד. מי שלומד תורת הכלל, יכול אחר כך להיכנס לתורת הפרטים. מי שמתחיל בפרטים, הוא לא ידע איפה לשים אותם בכלל. אז יש לו מלא אינפורמציות של תורה, הוא לא יודע איפה להכניס את זה. כי אין לו חדרים בכלל. הוא לא בנה את תורת הכלל. הגלות לא קודמת לגאולה. הייתה לפני הגלות גאולה. כן, נכון, אבל לפני החיסרון היה שלמות. לא, אני פשוט מורכב. אני פשוט מורכב. ואם תשאלי אותי את השאלות עד הסוף, אני יכול עד הסוף. כי יש הרבה דברים שאני יכול לגלות לכיתה א' ולא לכיתה ב'. מה שאת עכשיו אומרת לי, אמרתי אני לרב צוקרמן. אמרתי לו, הרב, כל שיעור אתה אומר לי משהו, דבר והיפוכו. כן? אבל זה לא דבר והיפוכו, זה לא נכון. פשוט צריך לדעת, לשאול שאלות קצת ברמה עוד ועוד. זה העניין.
כמו שאמרת,
חס ושלום. אתם רואים? הנה, זאת הבעיה. לא בגללך, כן? חס ושלום. הוא אמר, כלל זה 1+1+1+1. זה לא כלל. זה רק אוסף של פרטים. במתמטיקה אפילו היום יודעים שהכלל יותר גדול מאוסף הפרטים. עכשיו, מה זה כלל? אמרתי את זה מקודם. מה זה? נשמה, בריאה אלוהית שהקדוש ברוך הוא ברא לפני, ואנחנו הפרטים רק קרניים. עכשיו, זה לא הבעיה שאתה שואל.
אני אומר שכלל, רק דרך הכלל אפשר לפתח את הפרט.
נכון.
הפרט שווה בגלל שיש לו מידות.
נכון.
איך בונים מידות?
דרך זה?
בכלל.
לא, דרך זה שאתה חשוב. אתה נפתח.
תורת החסידות לדוגמה, זה מידות.
כן, אבל מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? אני אתן לך דוגמה פשוטה. התורה שאתה מקיים, מאיפה היא נובעת? בגלל שאתה למד את התורה, נהיית ישראל, או בגלל שהיית ישראל, אתה לומד תורה? תגיד לי. אז מה זה שהיית ישראל? זה הכלל. אם לא, אתה בכלל לא חייב ללמוד תורה. עכשיו, לפי מה שאמרת עכשיו, הפרטים עושים את הכלל, מה זה אומר? שאם אני עושה מצוות, אני אקח אדם ברחוב, שהוא לא יהודי, אני אניח לו תפילין, והוא יהפוך להיות יהודי. זה לא נכון. זה בגלל שאתה שייך לכלל, שאתה מצווה ממצוות. בסדר? אז הכלל עושה את הפרטים, ולא הפרטים בונים את הכלל. זה יסוד עמוק מאוד ברב קוק. וזה לא אתה הראשון, כן? כולנו טועים בזה. וכולם, אני כבר 20 שנה מדבר את זה, גם אנשים שלומדים, וכל הזמן הם חוזרים על אותה שאלה. אבל זה חשוב להפנים את הרעיון הזה.
למה אני שואל? במכינות, לדוגמה, מובילי, הם לומדים,
כן, אבל הם מבטרים על הפרט. נכון. זאת בעיה.
וכשהולכים לצבא, הרבה מופיעים.
נכון. כי שם, באלי, אתה בין הפשיש לסדן. בסדר, אבל צריך להבין. לא, אני מכבד אותו מאוד. אבל צריך, באמת, מה שאתה אומר זה אמיתי, תמיד, 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 לא להישאר רק ברובד הכללי. הפרט, אם הוא מת בגלל שהוא נתן את עצמו לכלל, זה לא עניין. זה כבר קומוניזם. זה כבר סוציאליזם. שהוא הורג את הפרטים. הוא מחלה את הפרטים.
קיבלת לסיירת, קיבלת העולם הבא.
נכון. זה לא נכון. אתה חייב לשמור על הגוון הפרטי שלך, הספציפי שלך, המיוחד שלך, עם התכונות שלך, עם מחשבות שלך, והגוון שלך, בצורת התפילין שאתה מניח, צריכה להיות שלך ולא שלי. ואמרתי בתחילת השיעור, אני לא צריך להיות הרב שלי מספר 2. לא. עם כל הכבוד שיש לרב שלי, אני והוא הוא. אני לומד תורה ממנו, אבל אני הופך את זה לשלי.
אבל האחריות פה
היא
על הרב, לא...
לא, 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 האחריות היא על כולם. אל תפיל אחריות על הרב. כולם אחראים.
הוא המושך
בחוץ. לא, 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 הוא לא מושך בשום חוץ. אתה לא פינוקיו.
אני לא.
אין דבר כזה מושך בחוצים. תפסיקו עם השטויות האלה. כל אחד הוא בר דעת והוא צריך לקחת את עצמו בידיים.
לא, להגיד איזה...
מה קרה בצפת?
בוודאי, אתה בורח מאחריות.
מי, אני?
לא, להגיד דבר כזה, זה פשפשות להגיד.
זה מה שתחנו להם את המוח, וזה מה שקורה.
אז זה לא, לכן אני אומר, צריך להיזהר מאוד. ולהיות אדם אחראי באופן הפרטי, ולהיות משתווה לכלל הגדול. אוקיי. סליחה, כן.
מה זה נשאר?
לא, זה פשוט כדי שנלמד אנחנו, זה פשוט דיאלוג נרטיב. כן, כאילו הם מספרים בדיחה ביניהם, זה כאילו אני מדבר עם החבר שלי, ואני שואל אותו, אני אומר לו, טוב, תגיד לי ככה כדי שאני אענה לך ככה, בסדר? טוב, תבנה לי את זה, הוא אומר לי, לא, אני צריך לבנות כלל. הוא אומר לו, באמת, וואי, אתה בצלאל. כלומר, אם משה רבנו עונה לבצלאל, שמה בצלאל היית, מה זה אומר? אתה רואה את המציאות כמו שהקדוש ברוך הוא רואה אותה, מכלל עוברים לפרטים. אני חשבתי במרכאות שאולי אני אגיד לך להתחיל בעולם הזה, בפרטים, באוסף, כדי לבנות משהו. לא, 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 בית המקדש זה כלל שאחר כך מוליד פרטים. אתה בצלאל, זה העניין. זאת אומרת, כל זה רק עניינים כדי שאנחנו נלמד. משה יודע בדיוק וגם בצלאל יודע, וכל זה בעצם אפילו דיאלוג שאולי לא היה. לא אכפת לי. אבל התורה מלמדת אותי, היא מגמתית, היא באה להגיד לי את זה, אני מאמין שהיא התכוונה למה שהיא אמרה, ובאמת היה משה שדיבר עם בצלל ואמר לו ככה, ובצלל ענה לו. מכאן למדתי משהו. זהו, זה מה שמעניין אותי. מה? לא, הוא יודע. אין אדם יכול לחדש מה שמשה לא קיבל, אין דבר כזה. אין תלמיד חכם, אפילו התלמיד הכי ותיק יכול לחדש מה שמשה לא קיבל, אין דבר כזה. יפה, מה זה חידש? הוא לא יכול לחדש, רק שמשה קיבל את זה, והוא פשוט הוציא את זה לפועל. אבל משה קיבל את זה בסיני. בסדר? כך בונים את המשכן ואת כל כליו. כך שומרים על הסדר בבניית הדפנות לפני הנחת הסכך. עכשיו פה זה לכאורה. ספר?
למה?
כי איפה זה הסכך? זה הכלל או הפרט? כלל. הדפנות זה הפרטים. אז למה אסור לבנות את הסכך לפני שבונים את הדפנות?
אנחנו לא מדברים מלמעלה למטה,
אנחנו
לא מדברים מלמטה למעלה.
זה רק הגילוי של הדברים. הסכך כבר קיים. אתם יודעים איפה הוא הפסח? זה כל השטויות... לא, 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 זה הרבה יותר פשוט מזה. זה כל הפסולת שלך בחיים. פסולת של הענבים ששתית, של היין ושל הלחם שאכלת. גורן ויקב. מזה עושים שכח, נכון? היום אנחנו עושים שכח מכל מיני ענפים וכל מיני שטויות שאנחנו קונים, הכל עשוי. אבל השכח האמיתי, מה זה? מפסולת, גורן ויקב. של מי הפסולת הזאת? שלי, נכון? זאת אומרת, מה אני צריך לעשות בעצם בחג הסוכות? ממה אני בונה את השכח שלי, את העולם הבא שלי? מכל מה שבעצם אני מברר מכל הזבל שעושיתי מעצמי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אין זבל, אין דבר כזה. תהפוך את כל הדבר הזה למדרגה עליונה. תכשיר...
זה מחזור, מחזור.
ממה בונים את השכח? ממה בונים את השכח? זה בסדר גמור, ברוך השם.
איך אבל הזבל שלי נהפך לראש מעייניי?
יפה. זאת אומרת שאני מבין בסופו של דבר שאין זבל, שהכל קודש. לא, לא נכון. כך זה לא ענפים, זה פסולת של גורן. מה זה גורן? לא, תבועה, כן? חיטה. ויקב, מה זה? ענבים. אתה לוקח בעצם את כל הפסולת שנשאר לך מהגורן ומהיקב, זה חתיכות עץ, ואתה עושה מזה שכח. מה זה אומר מבחינה מחשבתית? שגם מה שחשבת בהתחלה, שזה קליפות, שמרים, בזכות השמרים יש לך יין. כי אם לא היו שמרים, לא היה יין. זאת אומרת שגם הקליפות שעכשיו הוצאת, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה זורק את זה לפח, חז ושלום, אנחנו מגיירים הכל. שום דבר לא הולך לאיבוד. אתה הופך את הזבל שלך, את הקליפות שלך, את החטאים שלך לזכויות. וזה הופך להיות העולם הבא שלך.
אז צריך להסתכל על זה.
אה?
צריך להסתכל על זה.
ואתה תסתכל להסתכל על זה כל הזמן ולהגיד, מה, זה אני, זה כל הקטמים שהיו לי בחיים? תראה איזה עקום אני, וזה הפך להיות ראש פינה.
אז זה צריך להתמעט יותר ויותר, כי אתה צריך להתפס יכול הרבה, כי מעט אור יהיה
ויותר... אז אתה שואל האם אני צריך לבנות סוכה יותר גדולה כל שנה.
לא יותר, אולי פחות שכח.
אז אני אלמד אותך סוד, כל הגדול מחברו, השכח שלו גדול יותר. למה? כי גם הקליפה שלו יצרו גדול, אין מה לעשות. אבל זה גם התכונות הטובות שלך. זה מה שעושה אותנו בני אדם. אני אוהב ג'ירפות בגלל שהן מלאות קטמים. זה מה שעושה אותה ג'ירפה, כולה קטמים. אצל הערבים אין להם זברות בעזה, הם לקחו חמורים לבנים וצבעו אותם עם קווים. נשבע לכם, זה לא אמיתי. כן, נשבע לכם. השם ירחם, ממש. אללה יסתר, אין שום תחום שהם עושים משהו נורמלי. כן.
יותר זול.
חמורים בשף?
כן.
נכון. חייב אדם לברך על הרעה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שאפילו... נכון. לא תודה סתם תודה של טמבלים שאומרים תודה באוויר, אלא שיש הבנה פנימית שאין רע בעולם בכלל, ושהרע הוא רק ביחס לזווית ראייה שאני היום תקוע ומעובד. ואם היו לעיניים אמיתיות, לא תצאנה מהשם הרעות והטוב. רק טוב יוצא.
זאת אומרת, הרע הוא גם כוח מניע.
בוודאי.
לכיוון אחר.
זה העניין. הבעיה שלנו זה שאנחנו מעובדים, רואים את המציאות בעין לא נכונה. אבל אם היינו רואים את העיניים בעין אלוהית, ממעלה למטה, כמו שבצלל רואה, אז היינו בעצם בונים את זה. סוד מה שבצלל עשה המשכן, ורק אחר כך עשה, כן, בעשיית הכלים. עסק בעשיית הכלים. האור המקיף קודם לזרימת האורות הפנימיים. תמיד. כמו שבית ואישה קודמים ללימוד תורה. אדם רוצה ללמוד תורה בישיבה. זה לא נכון. הוא צריך קודם כל להתחתן.
קודם לבנות לבית.
בסדר, אבל זה לא עובד ככה. אדם צריך להתחתן לפני שהוא לומד תורה. ויבוא יעקב שלם, רש"י במקום, קודם שלם בגופו, אחרי זה שלם בממונו, ורק אחר כך שלם בתורתו. זאת אומרת שהוא בנה קודם כל כלים. אם לא התורה, איפה היא תשכון? אין לה מקום לשכון. אדם שאין לו פרנסה, הוא כל היום בלימוד התורה רק דואג, 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 דואג. לא חושב בכלל על הלימוד.
אבל התורה מלמד אותי בנייה נכונה. זאת אומרת לי לא, קודם כל תבנה, אחרי זה תלמד איך.
התורה אומרת לך.
לא, לא. זאת אומרת שיש תורה בסוף.
נכון, נכון.
אם אני אתחיל לבנות, בלי לדעת, אני בונה עקום.
נכון.
דרך ללמוד תורה.
נכון, דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ, מה זה דרך ארץ? לא רק מידות טובות. דרך ארץ, דרך כל הארץ. מה זה דרך ארץ? למצוא אישה, להתחתן, קח לך אישה, תבנה לבית. כן? אחרי זה התורה תתיישב בך. בצורה אמיתית.
בסכן יא רבה הוא אומר, תבנה בית, אחר כך תיקח לך איש. הוא רוצה תימנים.
נכון, בסדר. אנחנו הולכים לפי תורת הסוד. התורה אומרת לפי חוכמת הסוד שצריך בעצם לבנות בית, אבל בית זה אישה. זה אותו דבר. זה אותו עניין. אז גם הרמב״ם כיוון. כן. היום בישיבות, גם הישיבות של הדתי-לאומי, מרחיקים, 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 כדי שהגבר יתחתן בגיל 25-26, גם לא יעשה צבא כמעט, הכל השתנה. גם בדתי-לאומי. לא יודע. יש מדרגות תובנות חדשות.
חרדים.
מתחרדים, חרדים. אני יכול לומר. יש חתך גדול ובעיה גדולה בין מלחמה גדולה, בין מרכז הרב לבין הר המור. אני לא עוסק בפוליטיקות האלה בפנים, כי יש שם רבנים גם שאני מכבד וגם שם מכבד, אבל זה מדרגה. אני לא כל כך מסכים עם כל התנועות האלה, אבל זה מה שיש. צריך לדעת את זה. בסדר? צריך לדעת, תודה רבה. צריך לדעת את זה. אני לא יודע מי ומי, כן, אני רק יודע, אני רואה, אני חי, אני חווה השתנות ושינויים גדולים מאוד. שגם מבחינתי לפעמים לא מתאים לנפש שלי. אבל אני גם מבין שיש מקומות שכן זה צריך. ואפילו מורי ורבי, בעצמו. לא יכול להגיד יותר מזה.
כמו
שינויים
גם בציבור...
נכון, זה מה שאמרתי מקודם, כל הציבורים משתנים. נכון. בדיוק ככה דיברתי היום אחרי הצהריים. אמרתי שכולם משתנים. כולם יפגשו באיזשהו מקום באמצע. זה בריא, אני לא רואה בזה רע. אני חושב שזה בריא. אני רק אומר שאני לא מבין. לא אמרתי שזה רע. אני יודע שאם זה קורה, זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו מלמעלה. יש לי אמונה פשוטה. אני מאמין בדרך שאני מנסה ליישם אותה, אבל אני יודע שיש דרכים אחרות. זה בסדר מבחינתי. אני לא אגיד למישהו שהוא חד ושלום בשיטה אחרת שהוא לא רלוונטי מבחינתי. אין דבר כזה, חד ושלום. חד וחלילה.
יש דברים
שאמור
לעבוד,
אולי אנחנו
יותר.
מה? אני רוצה, אני יכול להגיד שאני לא מסכים, אני לא יכול לסתור. זה משהו אחר.
אתה לא מסכים.
מה זה לא מסכים? אני אגיד לו שהוא לא רלוונטי? חס ושלום. אז אני יכול להגיד את
ה... מי שלא ציוני.
אז כן, אז אני אגיד את השיטה שלי. אני אלחם עליה, אבל אני לא אגיד לו שהוא לא שייך לכלל ישראל חס ושלום. לא, הוא רלוונטי. הוא יביא את הפן שלו, ואנחנו נתווכח ונביא על ידי מקורות שלי ושלו. ולאט לאט. הנה עכשיו הזמין אותי רב, אני יכול להראות לכם פה, רב ממש מבני ברק, חרדי שמחרדים, דיין, בבני ברק, הזמין אותי לשיעור משותף, אני והוא. על מה? על מלכות. עם שאלות מאוד מאוד ספציפיות. האם אנחנו צריכים לחכות למלכות שמיים, או שצריכים ממש להילחם פה למטה, האם צהל בכלל קיים או לא קיים, האם אני צריך לשמור. הנה, יש לי תאריך אפילו.
נראה לי הרב הזה אכל אותה.
אפשר לבוא לשיעור?
כן, אבל זה בצרפתית.
אה,
אני
צריך עכשיו קוראים את האריך. בוודאי, בוודאי שזה לא סתם. בוודאי, בוודאי. צריך אומץ, גם שלו וגם שלי. ואני לא מפחד, אני כבר עשיתי את זה עם הרבה. בסדר, ברוך השם, עשיתי את זה עם הרב בן שטרית, עשיתי את זה עם הרבה אנשים. ברוך השם, אני נשאר חבר וחבל על הזמן. אתה יכול לראות את המיילים שאנחנו שולחים אחד לשני, ממש אהבת נפש. אבל יש לו שיטה שאני לא מסכים איתה. בסדר, אז מה? אני לא אומר שהוא לא רבנתי. חז ושלום. לפני שלושה שבועות אכלתי איתו במסעדה, כמו... כן? דברים מפורשים הם, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. זה פשוט. הרחבת הכלים קודמת להכלת האור העליון בהם. זה צל האמונה, כפי שהוא מופיע גם בחג הסוכות. האור המקיף תמיד קודם לאור הפנימי. רק בסדר זה מגיעים ליום השמיני, שמיני עצרת. החותם, כן, את שלב הגילויים של האורות הפנימיים. ושמו של היום מעיד על יכולתו לקלוט ולעצור את האור בכלים שהזדקחו עד אז. וזאת כדי לשמור סעידה לדרך בסיום החגים. הרי ביום שלישי בבוקר, זה כבר... זהו, מסתיימו החגים, נכון? אז מה תעשו? הולכים... עד חנוכה, נכון? עזרת השם, אז צריך צדה לדרך, מתי לוקחים את הצדה? עכשיו לוקחים את הצדה. וכך קודמת גם מצוות הסוכה למצוות ארבעת המינים. זה לא דבר, אני בונה קודם כל סוכה, אחרי זה אני עושה את האורות הפנימיים וארבעת המינים, אני מושך אורות. אבל אם לא עשיתי את הסוכה, ארבעת המינים יש להם בכלל תוכן? אתם יודעים שלפי הקבלה אי אפשר לנענע ארבעת המינים מחוץ לסוכה, זה בכלל לא כלום. מה אתה עושה בכלל? אומר את הקבלה זה כאילו להניח תפילים בלי תלית. אני יודע שיש בחורים שעושים את זה. זה לא קיים. בתורת הסוד אי אפשר לעשות את זה. כי לפני אור הפנימי אתה לא יכול, אתה חייב אור מקיף. אם אין לך שמירה בכלל. הסוכה היא המאגר הקולט את אור התורה, שהיה... תראי כמה שיעור, וואי, לא יכולתי לשתוף פחות. נכון, אבל תלי קטן זה אור פנימי, זה לא אור מקיף. לכן יש לו חור באמצע. יש לו חור, כדי להכניס את זה. מה?
יש מברכים ויש
שאלה. האור המקיף נוצר?
זה שאלה בהלכה.
עוד פעם, זו אותה שאלה כמו שהוא שאלה, עם הפרטים עושים את הכלל.
יש כאלה שמברכים גם על יד.
אין דבר כזה, לא יכולים לעשות אור מקיף. האור המקיף הוא מדרגה שעוברת אותנו, אני לא בונה אורות מקיפים. אני רק מנסה לקלוט אותם דרך האורות הפנימיים. זהו.
יש לי מצווה סיפורית ויש לי להתעקש בקודם.
בסדר? אז הטלית הקטנה זה בגדר אור פנימי. זה לא... כן, זה מצווה סיפורית. דרך אגב, האריזה לא אומר לשים אותה על הראש. מקפל אותה פעם אחת בכמה ימים, לשים אותה על הראש, ואחרי זה להכניס.
תברך.
תברך. כי אנחנו לא מברכים אותה, אנחנו לא מברכים על זה כל יום. ספרדים, כן.
אגב, למה לא מברכים?
כי זה אור פנימי. אני צריך לברך על האור המקיף.
יש מצווה ציצית ויש להתעטף בציצית.
אה?
זה גם אור פנימי.
נכון, אבל אתה לא יכול להכניס אור פנימי אם לא היה לך אור מקיף של הכל. שאתה לי את הגדול. זה האור המקיף. לכן הספרדים, לפי הקבלה, אסור להם להניח תפילים
לפני שם. למה הוא לברך על הציצית?
כי זה אנחנו לא מברכים על הציצית בגלל שאנחנו בעצם סוגרים אותו על ידי האור המקיף. על הברכה של האור המקיף אתה כולל...
זה אשכנזים וספרדים, זה ככה כתוב.
אנחנו אומרים, על ידי המצווה והברכה שאני מברך עכשיו על תלית גדול, אני גם פותר את תלית קטן שעלה. זאת אומרת?
אתם רוצים הפסקה?
לא.
כן.
כן.
גם בתפילין יש לך מברך של ראש או לא מברך של ראש? תחשבר אותך עד ללוויין ומחזיר אליך.
לא, אני לא רוצה הפסקה, זה אתם, אני רוצה רק שכבר לכבד אתכם. לא נשאר הרבה זמן.
יש הפרש קטן כי זה הולך וחוזר.
טוב, אין לנו בן כה וכה בחיים. טוב, בגלות מצרים, מה? יפה. עכשיו את מתחילה להבין.
אני מגלגל אותו.
עכשיו עלית ברמה. טוב, בגלות מצרים, לאחר שיש... מה זה? איפה אני אתם? כן, התורה שהיה, כן, בגלות, שהייתה בגלות מצרים, לאחר שהשתחרר ממנה. כלומר, כמו שאמרתי קודם, נכון? שחררנו את התורה ממצרים. זה סוד דברי הנביא. ועשים דבריי בפיך, ובצל ידיי, או ידי, כיסית פיך. זה שיהיו דברי השם נשארים בפיך, ייכנס וחסה בצל ידיו של קודש הברכה. הבנתם? אם אתם רוצים שהדברים שהקדוש ברוך הוא שם בפיכם נשארו, אתם צריכים להיכנס אחרי זה תחת הידיים שיחסו. כמו שאמרנו בברכת כהנים. ברכה ושמירה. האמונה היא האור המקיף של התורה. ולכן נאמר, צדיק באמונתו יחיה. בזכות אמונתו המעניקה לו יציבות, ודאות, שלמות, שמחה, הוא חי ומסוגל להפנים את הרעיונות העמוקים של התורה ולהפוך אותם למציאות של חיים. כלומר, אם אין לה צדיק אמונה, הוא לא יכול לחיות בכלל. זה האור המקיף שלו. בסדר? אז מה זה צדיק באמונתו יחיה, ולא איש באמונתו יחיה, כמו שעכשיו מתרגמים את זה ברחוב? כל אחד באמונה שלו, לא. זה צדיק באמונתו יחיה. מה זה באמונתו?
בשמירה שלו.
בשמירה שלו, באור המקיף שלו. זה מה שנותן לו חיים. כי זה הכלל. זה כולל את הכל. המקיים, סליחה?
זה גם מעל השכל.
זה מעל השכל. המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסך, כן? מסך עליו מן המזיקים. איך כתוב? בוודאי.
לא אמרנו שאמונה זה לאמן את הדבר.
נכון. אתה לוקח את האמונה ואתה מאמן אותה. אתה לוקח את האור המקיף ועושה ממנו אור פנימי. כלומר, מהמקיף אני עושה פנימיות. זה נקרא לאמן.
אבל האמונה זה הדבר היחידי
שאתה עושה מידי דבר העולם. זה מדברת על יראת השם. משהו אחר. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, לא חוץ מאמונה. בסדר? המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסך עליו מן המזיקים. כך מגלה המדרש, שמוסיף ביחס ארבעת המינים, מוליך ומביא, כדי לעצור רוחות רעות. תשימו לב, למה אנחנו עושים את התנועות האלה? כדי לגרש רוחות רעות. נכון. פה זה היה מדרש. הקבלה אומרת, משהו שאמרתי קודם, עכשיו המדרש אומר לנו עוד פן, לא רק שאתה מושך אורות, אתה גם מגרש רוחות רעות.
אז השאלה
היא
אם לעקור, לא לגרש.
מה? לעצור רוחות רעות, נכון, אתה עוצר אותן.
אבל אם
זוכר איפה
שאני נמשך את
הבעיה עדיין. זה לא עניין של... פשוט מאוד, במוליך ומביא, התנועה הזאת, אתה צריך לכוון, גם שאתה מושך אורות פנימיים, מהמקיף, אבל תוך כדי אתה גם מגרש את כל מה שמפריע לך לעשות את זה. כדי לעשור רוחות רעות, מעלה ומוריד עכשיו, ממעלה למטה, כדי לעשור תללים רעים. מה זה תללים?
השפעות מלמעלה.
מה זה תללים רעים? בוא נראה.
קבלות לא טובות.
קדימת האורות המקיפים לאורות הפנימיים, כן? מופיעה בשעת החופה. הנה, מתחתנים, נכון? נכנסים קודם כל תחת החופה, החתן והקלה. יפה. אחרי זה מה הוא עושה? מתחבר אליה באופן יותר פנימי.
יפה, כלומר המקיף קודם לפנימי. הוא חייב להכניס אותה תחת חופתו, כדי אחרי זה לקיים מצוות ביאה. החופה עצמה, סדר הקידושין, בטבעת העגולה ופריסת הטלית על בני הזוג, כל אלה רומזים על האורות המקיפים הקודמים להזרמת האורות הפנימיים בשעת האיחוד בינו לבינה. בזוהר הקדוש נאמר שבשעת הנחת התפילין ובקריחת הרצועה סביב האצבע, מופיע הסדר של המקיפים הקודמים לפנימיים.
סדר?
כן. כלומר, בעניין, בשעת הנחת התפילין ובקריחת הרצועה סביב לאצבע,
זה שרסיך לי לעולם, רסיך לי בסדר.
נכון, אז מופיע הסדר של המקיפים הקודמים לפנימיים. העטיפה בתלית קודמת להנחת תפילין, והנחת תפילין קודמת לקריאת שמה, שהוא שלב בהופעת האור הפנימי כנודע. ובסדר הזמנים קודם האור המקיף של חג הפסח לאור הפנימי המתקבל בדמות תורה בחג השבועות. למרות שחג השבועות זה עוד פעם חופה, ביחד לחג אחר. ומי שנמצא מחוץ לצל האמונה אינו חי באחדות הכוללת, וממילא הוא חסר שמירה מן החיסונים. כל זה נרמז בפסוק אחד, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם. מי שאין לו צלם, הוא לא שווה גרוש. לכן לא צריך לפחד ממנו בכלל. והקדוש ברוך הוא אומר, אל תפחדו מכל האויבים, אין להם צלם בכלל, אין להם צל בכלל. שר צילה מעליהם. זאת אומרת שאנחנו בעצם פוחדים מדמויות שהן סתם אילוזיות. וצריך להילחם בדבר הזה, קודם כל בראייה נכונה של הדברים. רש"י במקום, מה זה שר צילם? מגינם וחוזקם, אין להם יותר, לא חוזק ולא מגן.
מה הצל מסמל בעצם?
את המציאות. דבר שאין לו צל, הוא לא קיים. צל?
מה הוא?
סתם, לופמן. אביר. אין לו צל. צל, זה אומר שאין לו בעצם מציאות, הוא לא תופס מקום, אין לו מציאות קיימת. מה? על אויבי ישראל, שהיו בארץ ישראל, שאמרנו איכה אוכל להורישם, כי רבים הם ממני, איכה אוכל להורישם. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אל תראו, אל תפחדו, אל תאמר מלבבך רבים הגויים האלה, איכה אוכל להורישם. מה?
כי היו ענקים.
נכון, ענקים מנייר, מקרטון. זה נקרא ענקים מקרטון, טוטון קרטון. פשוט הנחה מאוד.
זה ראייה כללית.
זה ראייה שהיא ראייה מסלפת מציאות, היא לא אמיתית. בסדר, היא מחוץ למערכת, תמיד יהיה אחד כזה. גם בטבעת נוח נשאר ענק דבוק לטבע מבחוץ. עוג. הוא היה מחזיק בטבע. עכשיו שזה כמו איזה קרש של ה... כן, של הווינסר. זה היה מושך את הטבע עם הגלים. זה העניין. זאת אומרת, תמיד, תמיד, תמיד כשיש מדרגה של קדושה, מתאחזים, נאחזים בחיצוניות, ליפות. ולפעמים זה ענקים. אבל אם ענק נמצא בחוץ, מה זה אומר?
ענק בפנים.
שיש ענק בפנים, רק אתה לא רואה אותו. הוא לא באותה גובה, באותה קומה, הוא לא דומה למה שאתה חושב. אין לו אולי את המראה החיצוני שאתה מצפה, מייחל לו, אבל הוא ענק. הוא לא בקריטריונים שרגילים לומר. אז מה? כן, תראו את החלבן היום. אתם מכירים את החלבן? תסתכלו עליו, מסכן אחד זקן כזה, כאילו כיפה קטנה לבנה. זקן אין לו בכלל כמעט. עושה לבן ואשל ברמת גן. כבר לא, עייב בכלל. מקובל, אחד המקובלים הכי גדולים. מה?
אפשר להגיד על הצל, שבדרך כלל רואים את זה הפוך. הצל זה לא הדבר האמיתי. יש לה משהו אמיתי, והוא עושה צל.
נכון.
הצל הוא מצא, כי הוא לא הוא.
נכון, אבל עצם זה שיש צל, זה אומר שיש גוף. לכן השמש מכה על הגוף שעושה צל. כלומר, אני רואה את הצל בסוכה, זאת אומרת שיש מהצל השני פור גדול. לכן אני חייב לראות שצילה מרובה מחמתה. למה? זה מראה לי שבעצם אני יושב תחת הצל ולא תחת האור. אם הייתי יושב תחת האור, לא הייתי מקבל אור. זה פרדוקס. רק מי שיושב תחת הצל מקבל אור. דוגמה. האותיות שכותבים בספר תורה, שהסופר כותב, זה צל או אור? זה צל, נכון? על מה הוא עושה צל? על הלבן, שהוא אור, נכון? בזכות הצל הזה אני קורא, כן או לא? כלומר, מה מאפשר לי לקרוא? הצל. שהוא כיסה חלק מהאור, שהוא הגביל של הספר תורה. הבנתם? כלומר, אני תופס משהו מהלבן, בזכות זה שמישהו כיסה חלק מהלבן באותיות, בצורות.
אתה תמיד אומר לנו שאנחנו מתפללים, צריכים לראות להפך, לא את השחור על הלבן.
הכוונות, לא מתפללים. רק בכוונות של השם.
לבן על השחור.
נכון. מה זה אומר? שצריך ללמוד לראות גם את מה שהיה לפני שכיסו את זה בשחור. אבל אני לא מסוגל בינתיים, נגיד, אז אני רואה את זה תחת הצל. אם הייתי יכול לראות אור מאור, זה חזק וברוך, אבל הזוהר אומר לנו, לס נהורה אלא מגו חשוכה. אתה לא יכול לראות אור אלא מתוך החושך. הבנתם? אז הדוגמה מספקת? עם האותיות? פשוט הכי ברור שיכול להיות. בזכות הצל, אני רואה את האור. אז לכן היה יודע בצלאל לצרף אותיות. שנבראו בהם שמיים וארץ. אני מבטיח לכם שהאותיות שנבראו בהם שמיים וארץ לא היו אותיות כתובות שחור על לבן. אלא להפך. לבנות. כן, על גבי אופק שחור. אש לבן על גבי אש שחורה. אש לבנה על גבי אש שחורה. עלינו לנצל מציאות זו בחג הסוכות וליהנות מן המקיפים ומן הפנימיים הבאים בעקבותיהם. המדרש מוסיף, ונסו הצללים. אלו המלכויות שנקראו צל, לפי שהן מגנות על התושבים שלהם. ואפילו משה קראן צל שנאמר שר צילה מעליהם. זאת אומרת, כל אומה יש לה את הצל שלה. ספר הזוהר הקדוש בפרשת שמחה, דף רוני, משווה בין צל הסוכה לבין צלם האדם. הנה, הזוהר אומר שהצל של הסוכה והצלם של האדם זה אותו דבר, ומבליט את סוד ההגנה שהצל משדר בכל מקום. הזוהר מפתח את הרעיון ואומר שם על הפסוק וסוכה תהיה לצל יומם, ובצל בתוספת האותמם הוא סוד צלם, שנאמר בוח בצלם מתהלך איש, מם סתומה יש לה ארבע דפנות כדוגמת היכל. כלומר, מה זה צלם? צל של ריבוע, צל של סוכה, צל של בית, צל של מנגנון שומר של ארבע דפנות.
למה ארבע דפנות? השירה זה שלושה תפנות.
נכון, זה סוכה שירה, זה מינימום. זה לא שאם אתה עושה ארבע, זה
פנייה. זאת אומרת שסוכה של שלושה לא מגן עליך מספיק?
לא, זה המינימום של ההגנה. זה שניים שלמות, והשלישית אפילו טפח. זה המינימום של הסוכה. אבל אם אתה רוצה לעשות ממש למהדרין, תעשה באמת והידור ארבע תפנות.
אבל ארבע תפנות של ממצומה...
של שבע, 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 שבע.
אבל ממצומה זה משהו שהוא סגור הרמטי.
נכון.
אין בו משהו שנכנס, אין בו משהו
שנכנס. יש כבר משהו בפנים. מה יש בתוך המם?
אבל אמרנו גם כן שסוכה זה כל רגע הרי אור מתחדש.
יפה.
אם זה סגור לחלוטין, איך אפשר להכניס בו עוד?
אמרתי לך, יש משהו בפנים כבר שמתרבה מתוך המם ופותח אותה. לא בא מבחוץ לפנים, אלא מן הפנים פותח את המם. מה יש בתוך המם הסתומה? יש עוד אחת בולטת. יוד. נכון? מם סתומה, מה יש בפנים? יוד, אבל היא לבנה. נכון? והיא פותחת, כמו אישה בהיריון. התינוק מתפתח בפנים. פותח. פתאום זה הופך להיות מם פתוחה. מה קרה? מה זה מם פתוחה? זה כבר שם השם, כף, וו. זאת אומרת, מם סגורה הפכה להיות בעצם שם השם, שהיה כבר בפנים, רק הוא עכשיו מתחיל להתפתח. ואחרי זה, מם פתוחה, היא בעצם יולדת, היא מוציאה את זה בין הרגליים, כמו המם הפתוחה שמוציאה את הרווח, האוויר יוצא לה בין הרגליים, זה התינוק. וזה מלא מלא סודות שם. כן. נכון. נכון. כי אנחנו אומרים שהצל הוא צל של האור. הצל של האל. ומכינתם צל זה הכל חושך. זה צל מוות, חז ושלום. אצלנו זה צל של חיים ואצלם זה צל מוות. זה תפיסה, תפיסה שונה. תפיסה פסימית של הגויים, זמן פסימי וזמן אופטימי. לא, בגלל שהוא חיים. הוא חיים. אנחנו פשוט בצל החיים. כשאתה בצל החיים, אתה תמיד חיים. אתה ממשיך חיים. שזה רק בצורה של כיסוי. תדע, אז מה? גם אני מתכסה, הנה. לבשתי חולצה.
אז מה, אנחנו פשוט יכולים לסבול את הכיסוי הזה?
להפך, אם לא היינו מחוסים, לא היינו יכולים לסבול את האור. נכון, חייבים פילטרים. לכן אם אני רוצה לקבל תוספת של חוכמה, אני צריך לשים מסך על הראש שלי. אבל לא מסך חתום. נכון, זה כבר פוליטיקה. נכון. זה נכון, הם לא יכולים לסבול, לכן הם נשרפים. גוי ששבת חייב איתה. אני עכשיו עושה פרסומת לכיפה הסרוגה. למה?
השקופה אחרת.
כי הכיפה הסרוגה היא תהליך. תהליך, 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 תהליך. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על תהליך הגאולה, נכון? זה לא שאתה לוקח חתיכות בד ותופר, משיח עכשיו. זה תהליך גדול של הסורגת, לוקח לזמן והכל. זה בניין. וחוץ מזה, זה משאיר גם חורים שאפשר לראות כמו הסחף. יש בזה עניינים, אל תחשבו, זה לא סתם, שטויות. באמת?
אחד אמר לי, כל אמונה שפויה בניחוד אחד. זה משהו דק. אמונה שלא...
כן.
לכם דק.
דקה.
אמונה דקה. אז אני כאילו...
כן, דקה מן הדקה. היית צריך להגיד לו.
מעניין שעד פעם פה. לא, אבל אני כאילו, לא נראה לי שאברהם אבינו,
היה לו בד.
היו צריכה שוב לייצר כיפות...
מארבעה חלקים. טוב, זה כבר פוליטיקה.
באמת שהסרוגה יוצא בגימטריה בשפתו. יש לך כמה שבעי פה, ויש שבב ג' ביחד, יוצא לשלם 210, יעד נקד. אז יש לך את ה...
לקחת את הכדורים
אני מתגעגע אני מתגעגע
יריב, יריב, יריב איי, איי, איי אם לא היית, היינו צריכים להמציא אותך זה אבי זל צרוב טוב רבי ורבי יהונתן מדרש תהילים אלמלא צילו של הקדוש ברוך הוא שמגן על האדם היו המזיקים הורגים אותו שנאמר שר צילה מעליהם והשם איתנו אל תיראו כלומר אצלם הצל שר אבל אצלנו הצל לא שר מכאן נולד מנהג המקובלים בליל הושענא רבה לעלות על גגות קבצים ולבדוק את צלמם לאור הירח על סדינים לבנים מתוחים שמחז ושלום שר צילה מעליהם שיוכל לתקן בתשובה ולהשיב עליהם את הצלמים שנעלמו. סגולתו הנוספת של ליל הושענא רבה לתשובה. מתגלה מן המנהג הזה, וזוהי תכונתו היסודית, הישועה הגדולה, כלומר, זמן המסוגל להסיר את החסימות ולאפשר מחדש את זרימת האור העליון באדם. כי כשלא רואים חז ושלום את הצלם על הסדין, זה אומר שחז ושלום זה העניין של שר צילה מעליהם. וזה כאילו אין לו קיום כבר.
האיבר הזה, חז ושלום, מראה על חוסר. אז אנחנו לא נכנסים לזה, כי זה מפחיד באמת.
זה
בונה. כן, נכון.
אתה
יודע
שהוא יחזרו לזה?
חזרו לזה כבר. הרבה עושים את זה. בישיבה שלנו היו עושים את זה. וזה פשוט, אני ראיתי אנשים שנכנסים לטראומות. אפילו חייל, חייל צהל, שבא ועבר מאחורי הסדין, זה היה חסר, אתה רואה את הגוף שלו וחסר לו ראש. והרב אמר לו לעשות תשובה, הוא עשה תשובה בערב עצמו, למחרת הוא קיבל כדור מצלף ערבי, והכדור נכנס במשקפת ונעצר בחלל העין, לא נכנס. ממש הציל אותו, על ידי תשובה. אז אני אומר, לא לחכות לזה, כאילו לעשות תשובה שלמה לפני וזהו.
זה יותר
מוחשי. נכון, זה גם מפחיד אנשים. פתאום הם מבינים שהקבלה זה דבר אמיתי. אתם רוצים שננסה?
כן.
עבר הזמן, זה היה בחצות. טוב. איך בתל אביב יש מי שישר שם? תל אביב, תל
אביב.
אספן
שלי
לדעת
מה
חסר
לי.
טוב. יש שיר כזה, לא?
על גגות תל אביב.
על גגות תל אביב, טוב. אתה רואה גם בתל אביב יש מקובלים.
אמצעי שרים.
בחג הסוכות מעצילים אנו מן האור האלוהי על אומות העולם, כדי לגאול אותם מכל מה שמונע מהם לראות את ערכי השם בחייהם. שמיני חג הסרט הוא רגל בפני עצמו, זה לא חג הסוכות כבר. והוא מיועד לעם ישראל לבדו. עבור השמחה האינטימית המאחדת בינו לבין הבורא. עוצמת החיבור וגילוי האהבה ביניהם היא המאפשרת לנו לעזוב את הסוכה ולראות את הזוהר העליון בשלמותו. כבר ללא מחיצות וללא מסכים. זאת אומרת, למה אנחנו יוצאים מחר מהסוכה? הרי אם זה כל כך חשוב, חג הסוכות. לא.
נגמר החלום הזדמנות.
לא, לא.
הקדוש ברוך הוא לבית.
זאת אומרת שעשינו כבר שבעה ימים של אנטיביוטיקה. אפשר עכשיו לצאת בלי שום מחיצות, בלי שום דבר, ולראות את הזוהר העליון. במילים אחרות, מי שמתרגל לראות את האור דרך הצל, בסופו של דבר מגלים לו את האור דרך האור. בסדר? וזו שמחתה של תורה ושייכותה לישראל. אז חוזרים ישראל אל בית הקבע, כדי לקבוע בחיינו את כל הערכים שרכשנו בחג. כלומר, גם בבית שלי אני אמשיך עם אותה תופעה, ללכת מחי ללחי. זאת אומרת, אני רוקד עם התורה, נכון? בשמחת תורה. מה זה לרקוד עם התורה? להיות פנים בפנים בזיווג עם האור. דרך אגב, כשאתם יודעים שכשאתם תופסים ספר תורה, כן? מה הכוונה בפנים? כשאתם תופסים ספר תורה ורוגבים איתו, או בכלל נותנים לכם להוציא ספר תורה, מה זה? זה זיווג, רבותיי. אתה מתחתן עם התורה עכשיו, ואתה מוליך אותה אל החופה. ואחרי זה, קודם כל אתה מוציא אותה מהארון, נכון? זה הבית של אבא שלה. אתה לוקח אותה איתך, ומפשיט אותה, נכון? תשימו לב כמה דברים יש בתורה. ואחרי זה אתה כבר קורא בתוכה. זה כבר זיווג, זה אינטימי. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים בקריאת ספר תורה זה דבר מאוד מאוד אינטימי, מאוד פנימי, מאוד זיווגי, שצריך להבין אותו ברובד גבוה של קודש אמיתי. לא סתם עולים לתורה ויורדים. אם בחג הסוכות בלטה באופן מיוחד דרישתנו לטוב העולמי, אם התפללנו לשלומן של אומות העולם מכוח הקדושה הטבעית המוטבעת בנו, ביום האחרון העומד במעלה השמינית שווים אנו אל חק זהותנו הלאומית ואל אוצר החיים והקודש המבדיל אותנו מכל העמים. כלומר, בשמיני חג הסרט אנחנו חוזרים להיות רק ישראל לבד, עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, אומר לנו כאומה, זהו, נמאסתי כבר מכל החגיגות, עשינו חגיגות בשביל כולם, כל האורחים היו פה, בוא נשאר אני ואתה. זהו, אני רוצה להיות לבד איתך. זה מה שאומר החתן לקלה בסוף החתונה. בערס מכל המוזיקה, מכל הזה. אני רוצה להישאר לבד. זה ביידיש, התחלתי לדבר יידיש. ביום שמיני עשרת מתגלה האור הסגולי של ישראל. למה? כי אנחנו כולנו סוזן. ובקומה זו אין אחיזה לשום כוח חיצוני. שמחת תורה היא בבחינת שעשועי הקדושה. ואיכותו המיוחדת של היום הזה מגיעה אליו מן העתיד. שהרי יום השמיני שאמרתי לכם מקודם עדיין לא קיים. הוא עוד לא הגיע לעולמנו. אז מאיפה אני יכול לחיות את שמיני עשרת? רק מן העתיד לבוא. כלומר, שמיני עשרת זה חג שעדיין לא הגיע לעולם ואני כבר חוגג אותו. רק יהודי יכול לעשות דבר כזה. אני הולך לעתיד, מביא חג, אומר לו, טוב, בוא, 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 רק ליום אחד תבוא מהעתיד, תהיה איתנו אחרי זה תחזור לעתיד. מאותה בחינה של ונשגב השם לבדו ביום ההוא. משם אני הולך להביא את היום השמיני הזה. העתיד הזה היה גנוז כבר במחשבת הבריאה, אלא שהופעתו בפועל, כן, מציינת את שלב סיכומה. לא זו בלבד שיום זה חותם את כל חגי השנה, אלא שבנוסף לכך הוא סוד גמר התיקון. הרי כל השנה, כל השנה, מתי זה סוף השנה? מחר. נכון? מחר בערב זה סוף השנה. הרי השנה מתחילה ב... לא. לא. בפסח. החודש הזה לכם ראש חודשים. איך אתם סופרים את החגים? פסח, שבועות, סוכות. מחר בלילה זה שמיני עשרת. זה היום האחרון של הכל. זה חותם את כל החגים. לא את כל השנה, את כל החגים. בסדר? היום האחרון של החגים זה מחר בלילה. שמיני חג עשרת. ולא רק זה, זה גם גמר התיקון. אין יום שהוא יותר גבוה מהדבר הזה. זה שלם. הכל יש בו. יום שמיני עשרת, שהוא גם יום שמחת תורה בארץ ישראל, וחוץ לארץ לא, יש להם יומיים, נושא בחובו את מכלול תיקוני הנפש הישראלית והעולמית. ולכן בנקודה זו בדיוק, אנו עוזבים את הצל כדי לשוב לאור. יוצאים מהסוכה. אז מחר צריכים לחזור לאור. מה זה האור? אור ראיתה, תורה. אתה הולך לרקוד עם התורה. נכון. כלומר, התרגלת עכשיו לראות את האור דרך הצל, עכשיו אתה יכול כבר לראות את האור דרך האור. עזיבת הסוכה הארעית לטובת סדירת הקבע. היא סימן למגמה של ישראל לשוב לבית המקדש. כלומר, לחזור לבית זה לחזור לבית המקדש. אני לא חוזר לבית שעזבתי שבוע שעבר, כן? הבנתם? הבית שלי אחרי חג הסוכות הוא בית אחר. איזה בית? בית המקדש. אני צריך לחזור לבית המקדש בראש שלי. בוודאי. הנה אורי אריאל יצא כדי ללכת להוסיף עוד אבן על בית המקדש. ביום זה אנחנו מאמנים את סגולתנו דרך בחירתנו החופשית להמשיך אותה בחיינו בסוד עצרת תהיה לכם. בדרך כלל אם זה עצרת וזה יום שמיני, זה לא לכם. פתאום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את השמונה, אומר זה לכם. כלומר גם אתם יכולים לעשות משהו עם השמונה הזה, למרות שהוא שייך לי. ולפני הגעתו, או הגעתנו, למימד השמיני הזה, נפגשת הנפש האלוהית של ישראל עם יום הישועה הגדולה, או שנה רבה. יום המציין את גמר חתימתנו בספר החיים, הדין הגדול שפתח את השנה החדשה, מגיע לחתימתו באושנה רבה. אם אתם לא מבינים, אני עכשיו קורא יותר מהר. בסדר? החותם הוא המנגנון השומר את קדושת ישראל מכל הכוחות הזרים לו. החותם הזה מופיע בנו מעצם נוכחותה של הנשמה בקרבנו, בעוצמותיה המחודשות, שבאו בעקבות הנענועים של ארבעת המינים, ובזכות הישארותנו בסוכה במשך כל ימי החג. זה מה שנותן לנו את הכוח לחוות את החוויה הזאת של החותם הזה. זה החותם. כשכל אלה נעשו בצורה נכונה, נבנית בנו מדרגה מחוזשת של דיבור קדוש באושענא רבה. כלומר, מה אני מבקש? הכל דרך הדיבור, נכון? למה אני צריך ללמוד עד חצות הלילה את ספר דברים. זה הסדר. זה תורה שבעל פה. ספר דברים נקרא משנה תורה. ספר הזוהר אומר כי ביום זה מקביל במהותו לחפירת הבארות על ידי יצחק. אבינו, עליו השלום. כיוון שחפירת באר, כלומר, ביום הזה אנחנו הופכים להיות חופרים. כן? אתה חופר. חג שמח. תורות טובות. ראשון שלום לרב סדן.
גם לפטיש.
פטיש החזק.
ובזהירון,
השם ישמור אתכם בדרכים. יש מישהו, אתם חמושים? מישהו חמוש ביניכם?
כן.
יופי. לא, צריך להיות חמוש, פשוט מאוד. להיות שותף למהלך האלוהי.
הם שמו שיעור, אז הם חמושים.
להיות שותף למהלך האלוהי. אסור לסמוך על דברים עליונים ולא לעשות מעשה למטה. אתה מפקד בצבא, אתה לא מתבייש?
מתבייש,
עכשיו הוא יראה לי את הנשק שלו.
חמושים וחמש, לא?
טוב.
חמושים
וחמוש. עשה, כמה כדורים יש לך בפנים? כמה? אז אני מברך אותך שתהיה רב כדורים. רב כדורים. טוב, כיוון שחפירת באר משמעותה חיפוד מים תאורים בעומק החומר. וזה מה שמתחולל בעומקו של ליל הושענה רבה, שאז יש בכולתנו לשאוב מים בססון ממעייני הישוע. הבן הבכור שלי, כשהוא היה ילד קטן, שנשמרה ובחייו, יוסף. אז הוא חשב שהמים זה הולך תמיד בססון. הוא אומר, אבא, אפשר מים בססון? כל הזמן שהוא היה שמח, הוא אומר לי, אני רוצה מים בססון.
תודק.
מעומקה הגדול של המחשבה האלוהית, המגלה לנו שוב ושוב את נקודת אחיזתנו בשורש הרעיוני, כן, בשורש הרעיון שעמד ביסוד הבריאה. כלומר, אנחנו רוצים לשאוב מים בססון ממעייני הישוע. זה נקרא הושענה רבה. הושענה רבה הוא יום של תשובה, נוסף על כל אלה שכבר עברו עלינו מתחילת חודש אלול. ביום זה אנו נפגשים מחדש עם זהותנו, כלומר חייבים לעסוק בתשובה הישראלית, ומתעורר בנו מחדש המודעות, כן? מאין באנו ולאן אנו הולכים.
זה לא שאלה.
מה? נכון. ליל הושענה רבה, זה מודעות לכן, אמרתי, לא שאלה. ליל הושענה רבה מציף בפנינו את הסגולה המקורית שלנו כאומה, ואנו נקראים להמשיכה בחיינו דרך בחירתנו החופשית. בראש השנה קראנו בקול גדול את המזמור ממעמקים כרתיך השם, לפי שהיה זה הזמן הראוי ביותר לאמן את המקור האלוהי שלנו כעם, העומק. וכיוון שמקור זה גנוז הוא במעמקים, מגיע ליל הושענה רבה ומאפשר לנו לפתוח את הדלת הגדולה ולגלות בצורה ודאית ביותר את העומק הזה, כדי לדלות ממנו את סגנון חיינו. פשוט נופים לנו אפשרות לפתוח היום את הממעמקים כרתיך השם. וכיוון שסוף התהליך קשור לתחילתו, מה שהיה גנוז בתחילה, בכסה ליום חגנו, מופיע כעת במלוא הדרו בחלק האחרון של חג הסוכות, כלומר, כסה הופך להיות סוכה. בהושענה רבה, שהוא יום החתימה הסופית, שהוא כביכול בחינת המלכות של כל החג, לילו של דוד מלך ישראל, לילו של מלך המשיח. במילים פשוטות, אפשר וצריך לבקש עכשיו את מלך המשיח. זאת התפילה. זה מה שביקשנו בהתחלה, נכון? בראש השנה ביקשנו מלכות. עכשיו צריך לבקש את מלך המשיח ממש בפועל. במיוחד עם כל מה שקורה בחוץ, שזה ממש מעיט את התהליך. הושענה רבה מכונה בפי חז"ל יום הערבה. בערבה הגנוזה, היכולת הסגולית לייעץ בבחינת כליות יועצות. זה תכונת הערבה. הערבה שעוד מעט אנחנו הולכים לחוות בהן.
פה היא חמש.
כן?
אחד ושתיים.
מה? כן. לכן זה חמש גבורות. כל האותיות מנצפה. כן? אז האותיות שאנחנו נלך לומר וחבית חבית ולבריך, באדמה, לא על הקרקע, על האדמה, על חמרה. כן, הדבר הזה בעצם, הערבות האלה, זה כל המיתוק של כל הגבורות. עכשיו, יש סגולה מאוד גדולה בערבות האלה, ואני יודע שאנשים אוהבים סגולה. אז למשל, אישה שלא נכנסה להיריון, וקשה לה להיכנס להיריון, היא צריכה פשוט לעשות חליטה מעלה אחד של ערבה כזאת, ולשתות. וממש מפקדת. דבר אחר, מי שיש לו פחדים, לקחת עלי ערבה כאלה, ולקחת את זה איתו. דבר שלישי, לשמור את כל הבית, צריכים לשים עלה כזה למעלה מהדלת כניסה. וכו' וכו'. ושתי הערבות מקבילות לספירת נצח והוד, הערבות של הלולב. הערבות שצומחות בקרבת המים ונקראות ערבי נחל, כיוון שאת כוחן הן יונקות מן המים שהן ביטוי, כן, למושג עצה בלב איש. הערבות הן ההושענות. כלומר, כשאנחנו אומרים הושענות זה הערבות, עצמן. זה הישועה. ועליהם אנו מבקשים מהשם יתברך ישועה בקרוב. הושענה. מה זה הושענה? זה צעקה פנימית היוצאת מן האמת הצרופה של זהותנו, הכמהה להיוושע דרך הופעת מלכות השם בעולם. כלומר, דרך הגאולה שלו, הישועה שלו, אנחנו נגאלים. הצעקה הפנימית הושענה, כן, משחררת אותנו ממה שקולה אותנו, כן, ומכל המכשולים המונעים מאיתנו מלחיות את חיינו לפי ערכי הזהות היסודית של ישראל. הקשר הפנימי בין היום הזה לבין יצחק אבינו הוא ברור. מה הקשר עכשיו ליצחק? שלפי המסורת התבצעה חפירת הבארות על ידו מחדש באושנה רבה. כלומר, מתי יצחק אבינו פתח את הבארות שהפלישתים סתמו? באושנה רבה. לאחר שהפלישתים סתמו את כל הבארות שאברהם חפר בזמנו. כלומר, יצחק פותח מחדש את מה שסתמה הקליפה אחרי אברהם.
שפע.
כן, אז הפלישתים, או לא, שתקראו להם היום, כן, הם תמיד מנסים לחסות את הבאר של עם ישראל. הגבורה מושיעה את החסד. עכשיו, אמרתי מקודם שאברהם הוליד את יצחק. אבל עכשיו מי מציל את מי?
הגבורות את החסד.
עכשיו יצחק מציל את אברהם. הוא בעצם פודה אותו מיניקת החיצונים ממנה. כלומר, בזכות הגבורות של יצחק, החיצונים לא יכולים לנוק מהחסד של אברהם. נכון. והעבודה הזו מתחדשת כל שנה מחדש בליל הושענא רבה. לפי הכלל הקובע, מעשה אבות סימן לבנים. אז אם זה קרה, זה קורה. מכאן שיסוד חפירת בארות המים נשאר חקוק בזיכרון התודעתי של ישראל לעולם. והעצה בהושענא רבה היא לחפור מחדש. כן, אל תתחילו לקחת את חפירה, אלא לחפור מחדש בעומק החומריות שלנו, במציאות שלנו, הפנימית, כדי לגלות את מעייני הישועה שייכים לתכונת המיוחדות של הדור. אני חייב ללמוד מי זה הדור שאני עכשיו נמצא בפניי. מי זה הדור הזה? איך אני אמור לדבר איתו? איך הוא יבין את מה שאני הולך להגיד לו? זה נקרא לחפור. כלומר, לחפור במחשבה שלי כדי להתאים את עצמי לדור. החותם בהושענא רבה הוא בחינת אמונה. והקבלתו של היום לספירת נצח והוד, כן, הספירות האלה מעידה על תפקידו להיות ציר, לחבר בין העולם הבא לעולם הזה. שהרי מה התפקיד של נצח והוד? לחבר בין העליונים לתחתונים. אתם זוכרים, נכון? ברבי שמעון בר יוחאי. רגישותן של שתי הספירות נצח והוד מאפשרות להן להוליך את אור המוחין אל המלכות. נצח ועוד זה עמודים שהם תומכים את כל העליונים ומביאים לתחתון. וכמו השוקיים אצל האדם, כן, חצוצרות אצל האישה וכו'.
נצח ועוד הוא בנצח והיא בעוד.
נכון, הוא בנצח והיא בעוד, זאת אומרת שיש כאן ציר. והושענא רבה נפתחת מחדש בפנו היכולת להעתיק בנאמנות את ערכי השמיים במציאות התחתונה, ולכן אנו מבקשים מעומק הלב הושענא, כדי שלא נסתה מסגולתנו וכדי שנשאר נאמנים לה. כל המאבק בימי האבות היה סביב העניין הזה, אשר הוכיח אברהם את אבי מלך על אודות הבאר אשר גזלו. מה, אין להם מה לעשות? לריב על בארות? זה העניין, זה היה יסודי מאוד. וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם ואשר סתמום פלישתים. הלימוד המתבקש הוא איפה שנדע למקד את המאבקים האמיתיים שלנו בסוד חפירת בארות המים העמוקים המסמלים את זהותנו הלאומית היונקת את חייה מן הקודש. הושענא רבה הוא החותם החיצון. אחרי החותם הפנימי שהופיע בנעילת יום הכיפורים, יש לומר שמקומו של הושענא רבה אחרי 26 ימים מיום בריאת העולם, שהייתה בקפה לחודש אלול, הנה עובדה משמעותית. כלומר, היום הוא היום ה-26 מבריאת העולם. זה לא סתם, זה גילוי שם הוויה. שמשמעותה חתימת תהליך הבריאה בשם י' ו-ו'.
אבל הנה הוא מתחיל מראש חודש אלול.
מה? לא, אני לא מדבר על הנה.
נה.
אני מדבר עכשיו על מבריאת העולם. לא מהיום שהתחלנו להתפלל ולעשות סליחות. בריאת העולם זה קפה אלול. היום אנחנו 26 ימים אחרי הזמן הזה. מה זה אומר? שבריאת העולם בעצם נחתמת על ידי שם הוויה. ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. השם אלוהים, הוויה ואלוהים. יוצא שבהושענא רבה מתגלה האמת הקובעת, השם הוא האלוהים. ושילוב הערבות המבצעות את עומק העניין. לא בכדי נעשה קשר זה על... בכוח הדיבור, לא על בכוח. כמו שנאמר, היא רוצה לצאת? כמו שנאמר בבריאת אדם הראשון, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, רוח מדברת. והערבות דומות לשפתיים, וחוותתן הם מנהג נביאים, והבן, כי הנביאים זה גם ניב שפתיים. זאת אומרת שכל העניין עכשיו זה עניין של דיבור, עניין של ביטוי דברים. כל הזמנים המופיעים בעולמנו מזמינים אותנו להשתוות לצורתם העליונה, ויום השענא רבה אינו יוצא מכלל זה. לכן מה שעלינו לעשות בלילה הזה הוא להתפלל.
מה?
זה תפילה. אתה כל הזמן באמצע הלימוד אתה מתפלל להיות אחד מאלה שעשו תשובה. אני כבר ראיתי כמה פה שעשו את העבודה הזאת, לעשות תשובה, תוך כדי שדיברתי. על מלכות השם שתתגלה בעולם כפי שהתגלתה בדוד המלך, שהוא שפיזה דיומה באהבה ובשמחה. לעומת יום הכיפורים, שהוא החותם הפנימי המיוחס לספירת היסוד ולתיקון ברית המאור, הושענא רבה הוא החותם החיצון המסוגל לתיקון ברית הלשון, השפתיים. החותם של יום הכיפורים קשור ליסוד של המוח, כי איפה זה הברית? איפה זה הברית? הברית הראשונה, איפה היא? המוח. בטח, אתם חושבים שאתם יכולים לקיים משהו למטה בלי שזה המוח? כלומר, איבר המין הראשון של האדם הוא במוח, המחשבה שלו. והחותם של הושענא רבה קשור ליסוד הלב. ביום הכיפורים נדרשנו לשחרר את הצד הגופני שלנו לטובת הנשמה. בהושענא רבה אנו יכולים לעסוק בענייני הנשמה גם מבלי לוותר על צורכי הגוף והטבע בכלל. אנחנו יכולים לאכול ולשתות. השראת הדיבור העליון באדם היא נושא עליון. קשה להבנה בניסוחים רציונליים העומדים לרשותנו. הדיבור העליון הוא פנימיות המשדרת אידיאלים אלוהיים כפי שהם בשורש המציאות. הדיבור העליון שייך לנשמת האומה הישראלית, זה נקרא דיבור עליון. כלומר, אני יואל לא יכול לדבר דיבור של יואל, אני חייב לדבר את דיבורה של האומה. אם אני באמת קשור לאומה, הדברים שיוצאים מהלב שלי הם צריכים להיות יוצאים מליבה של האומה. לא סתם מהפה שלי שלמדתי משהו ואני רוצה לשדר אותו. זה לימוד אמיתי. וזהו דיבורה של הסגולה שהקדוש ברוך הוא הביא מכל אומה ולשון לטובת הצלחתנו במשימה עיקרית לגלות את שמו בהוויה. נושא הדיבור של הקודש נמצא לישראל למעלה מכל טעם ומכל הבנה אנושית שכלית. אנחנו מדברים שפה שהקדוש ברוך הוא דיבר אותה כדי לברוא את העולם. זה לא דבר פשוט של מה בכך. אין סיבה הגיונית להענקת הדיבור האלוהי דווקא לישראל. למה אנחנו קיבלנו את זה ולא אחרים? לכן מדובר בסגולה שאינה תלויה אפילו לא במעשינו. וכיוון שכך, הרי שהיא אינה בטלה לעולם. שהרי אם היא הייתה תלויה במעשה, בטל המעשה, בטלה הסגולה. אבל בכיוון שהיא לא תלויה במעשינו, זה לעולם לא יכול להתבטל. הדיבור של ישראל הוא ביטוי ללשון הקודש, וכשזה נאמן למקורו, בוודאי שהוא מתרגם את הקולות הפנימיים דרך הערבות הדומות לשפתיים. עשינו את זה בצורת השופר בהתחלה, עכשיו אנחנו עושים את זה כבר בצורה של שפתיים, כלומר הרבה יותר אנושי. שופר זה קול אלוהי, פנימי. נכון? כליסים דמי. אבל השפתיים זה כבר אנושי. מי מדובב, מי מדבר? רק האדם שהוא בעצם מחשבה מדובבת.
זה כבר מעבר ללב.
נכון, נכון. זה נקרא רוח ממללה.
זה אור יותר מצומצם.
מה?
זה אור
יותר קטן.
לא, הגילוי שלו יותר קטן. אבל המציאות הפנימית היא אינסופית.
מה זה עוזר?
זה אומר זר שאתה צריך לעשות עבודה תוך כדי שאתה מתפתח בחיים שלך, כדי לעשות שהדיבור שלך יהיה יותר ויותר מדויק. כלומר, איך אני מכיר בתלמיד חכם שהתפתח בחיים שלו? הדיבור שלו הופך להיות מדויק אתם. כל מילה הופכת להיות בול. אתה יכול להעביר שיעורי תורה, אתה יכול להעביר דברי תורה, וכמה אתה תשמע שלא מדייקים בדברים, בערך, והכל ככה, זה... אי אפשר. תלמיד חכם אמיתי הופך להיות אדם מדויק, כל מילה במקום, אין שום מילה שאתה יכול להגיד, לא, כאן התבלבלת, היית צריך להגיד ככה במקום ככה. זה תלמיד שמתקדם. לכן, זו הסיבה לכך שלערבות, לערבות, אין לא טעם ולא ריח. למה? כי זה הקשר בינינו לבין הבורא. אין טעם ואין ריח, אני לא מבין כלום. הוא בחר בי, זהו. זו עדות ברורה ליחס המיוחד, הקושר אותנו לשמיים, בעצם, לא במקרה. כל חותם הוא סוד תורת אמת. כמו שנאמר, תורת אמת הייתה בפיהו. וכיוון שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, נחלקה התורה לשתי בחינות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב שייכת לחותם של יום הכיפורים, והתורה שבעל פה שייכת לחותם של אושן הרבה. לכן עניינה מופיע בנביאים בדבות הערבות הדומות השפתיים. והנה שני החותמות יחד פועלות, פועלים, לרומם את ישראל אל הרובד השמיני המתגלה בשמחת תורה. דרך האיזון בין החותם הפנימי לבין החותם החיצון. אני לא מפריד ביניהם. אני יודע להבדיל ביניהם, אבל אני צריך לקשר ביניהם. ניתן להגיע, אם אתה יודע לעשות את זה, אל שמחתה הגדולה והאמיתית של התורה. שרי מזי שמחת תורה. שמחה של מי זה? של התורה. לא שלך. זו שמחת תורה. זה אומר שהתורה שמחה שיש לעם כזה. או אנשים כאלה. אבל היא שמחה בעם. למה? היא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז התורה שמחה שיש לה עם.
איזה תורה הזאת?
מה? תורת השם.
לא, תורה
שמכתב. תורה פנימית. התורה הפנימית כפי שהקדוש ברוך הוא עשה אותה. לפני שהיא מתגלה אפילו בכתב. כלומר, אני לא מדבר על ספר תורה פה, אני מדבר על תורה. ספר תורה זה העתקה. כדי למתק. למתק את כל הדינים בקרקע, באמת. כן. זאת אומרת שאני בעצם לוקח את כל האותיות הכפולות באלף ב', שזה מם, נון, צדיק, פה וכך, ואני בעצם אומר חבית חבית, אני חובט, ולא מברך. מה זה אומר? תקשור אותם. מה זה הפעולה הזאת? מה זה אומר? מה כל הסיפור הזה? זה אומנם מנהג נביאים, אבל מה זה אומר? אתם עושים את זה כבר שנים, נכון?
תאיר את הגשם.
תאיר את הגשם? בסדר, תאיר את גשם אם שישחת את תורה.
זה לא קשור.
השלחת, בסדר. אבל מה? מה? איך, אבל היא שואלת למה צריך למתק את הגבורות על ידי הפקעות.
תמיד זה בהקעה. דיבור זה בהקעה.
אז למה עם הרצפה? למה על הקרקע?
זה האדמה, עם האדמה.
זה הכי נמוך. זאת אומרת שמה זה עושה? לחבר אותנו, לפייס אותנו עם הטבע, עם הטבע. מה שאמרנו, היינו בניתוק מהטבע, כשנגרשנו מגן עדן. כן, כך אומרים המקובלים, נגרשנו. כן, מגן עדן. אז בעצם היינו עם ברוגל, עם האדמה. עכשיו האמת חוזרת לארץ. ולכן אני מביא את השפתיים שלי, שזה רמז הנבואה, שזה בא מהעיונים, ואני ממתק את השפתיים על ידי נשיקה, על ידי השקה, על ידי חוותה בקרקע. לכן בעצם זה ממתק את כל הגבורות, את כל האותיות הכפולות באלף בית, שהן אותיות חותמות ומסיימות. כל מה שמסיים זה לא דבר כל כך בריא. כאן אני ממתק את כל האותיות הסופיות, שזה מן שפה.
למה זה לא דבר אומר?
כל דבר שיש בקיום, זה לא דבר בריא. כשאתה יושב בקצה של משהו, זה לא טוב.
אז כאן אתה נגיד לבנות בית. אבל מה, קיום התיקון?
לא, כי אין דבר כזה, לא מסיימים. זה סוג של ממש. לכן מיד כשמסיימים לבנות, מה עושים?
מתחילים משהו אחר.
חנוכת בית. למה? כי זהו, סגרת את עצמך, אתה הולך למות עכשיו. מה צריך לעשות מיד? להתחלק, לפתוח לאחרים. נכון. אסור לסיים משהו ולא להתחיל.
לעיני כל ישראל
ברכים. כל הזמן זה ככה. למשל, לפי חוכמת הקבלה, אסור לשבת בקצה. אבל זה העניין של לא לשבת בקצה. של שולחן. כן, לא לאכול בקצה שולחן.
אז אין לך מנוחה, כאילו. אין לך מנוחה.
מה?
אתה רץ לסיים משהו בשביל להציל משהו.
כן, למה?
הוא הולך לתהליך מסוים. אתה אומר, אוקיי, אני זה המטרה שאני מגיע בשביל להתחיל משהו.
תגיד לי, למה באת עד לפה עם האופנוע ואתה חוזר עוד פעם?
בשביל לבוא לשיעור הבא.
זה מה שאני אומר לך. אתה רק הולך וחוזר. אין לך מה לעשות בחיים, תגיד לי. אתה מבין, זה כל הזמן אותו דבר. כל מה שאתה שואל, זה אותו מה שאנחנו עושים כל הזמן. רק הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים. וזרח השמש, הוא בא השמש.
אז אנחנו בשמינייה כל הזמן.
אז למה קוראים לזה הקאות ולא השקות?
יפה. אז ההקאות, כמו שהסביר לך, בתורת הקבלה זה נקרא שכל זיווג נקרא הקאה. זה נקרא זיווג דהקאה. כלומר, למשל עכשיו, שהלשון
שלי
מכה בחך, זה יוצא דיבור. אז הזיווג הוא הקאות. כל זיווג הוא בצורת שההקאות. כן, בקוף, כן, לא בקף. כן או לא?
בכף או בקוף.
אני רוצה רק לראות, כולם ישנים. כן, בכף ולא בקוף. בסדר? הקאות. זה לא הקאות, כן? בסדר?
אז לא עלים, עלים.
כן.
של הערבה.
נכון.
שמה עלים.
נכון. אז זה העניין של ההקאות, שאנחנו בעצם ממתקים את כל הגבורות. ולכן תשמרו על ה...
אבל למה זה לא עד?
זה תחתית של החום,
לא נשמע.
מה לא נשמע טוב? ההקאה הזאת?
נשמע לי, זה נשמע טוב, לא על השט.
כי הזיהוב זה העלים. זה דבר שהוא מבטש, נקרא בטישו, בין האורות. וזה בעצם מוליד את האור. כן, כשיש מחלוקת בין תלמידי חכמים, זה נראה עלים, נכון? כן או לא?
כן.
ומשם יוצא האור. למה?
אבל לא בזוהר.
גם בזוהר.
אין מחלוקות.
אין מחלוקות בזוהר, אבל הזוהר זה אנשים חזקים מאוד.
אבל אין שם את ההקאות האלה.
אה, רבי שמעון, אתה יודע איזה אלימות?
לא, 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 אל תחשוב.
ואי לידי דבר בעל מה.
הוא אומר לאנשים, כן, יצא מהמערה, התחיל לשרוף אנשים, התחיל זה, כן, מי שלא לומד זוהר הקבלה אומר לו טוב שלא נברא בכלל.
הוא אמר לו חזור למערה.
בזמן פטירתו כולם יעשו כי לא יכלו בכלל לעמוד, יש אש שורפת, מחלה את כולם. זה לא פשוט.
ואז אמרו לו תחזור למערה.
מי שנכנס להידרה זה לא פשוט. כן, אמר לי מקודם טל שמואל, שרבי נחמן כתב שהוא נכניס אפו בין רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, והוא היה כאילו המורה שלהם בהידרה. ככה הוא כתב.
מי כתב?
רבי נחמן, הוא אומר לי, מצאתי מקום.
רבי נחמן לא כתב, כלום.
זה דברים לא פשוטים. כל זה זיווגים. כל מה שרבי שמעון אומר זה נקרא זיווגים והטעות בין מדרגה למדרגה, ורק מזה יוצא בטישו ואור. זה העניין. טוב, בעזרת השם, מקווה שקצת התקדמנו. אני רואה שכולם ככה במהלך...
לא, לא סיימנו.
אף פעם לא נסיים. כן,
המשך יבוא.
אל תדאג, בעזרת השם, גם מה שקיבלת, יש מלא דברים פה, אתם יכולים לשמור על הדפים, כן? זה לא בגלל שנגמר או שענה רבה, זה נגמר. תמשיכו ללמוד את זה, ובעזרת השם, אם יש שאלות, קודם כל, מי רוצה לעשות לי תיקון של הטעויות שהיו? היו כמה טעויות.
הגעה,
תיקנת אותם?
אתה בצרפתי.
בסדר, אז אני ככה, רק לסמן לי את זה, יש לי כמה, ראיתי חסר ממים וכל מיני דברים קטנים, ואותיות כאלה קטנות, וזכר לפעמים ונקבה.
הכל מה שפחים,
תקיד. כן, בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתנו, ויהי רצון שבעזרת השם הלימוד יעשה פירות למעלה. אמן.
ובעזר השם שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, שנזכה לראות בעזר השם בתקומת עמנו בצורה אמיתית וודאית, ושיבושו ויקלמו כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו, שיסוגו ויסוגו אחור בעזר השם. הקדוש ברוך הוא יתמון אותם באדמה, שלא יראו את אור השמש בעזרת השם, ושאנחנו נעלה מעלה מעלה והם ירדו מטה מטה, ורק מי שישאר מאומות העולם שיקבל את מלכות השם דרך עם ישראל הוא זה שימשיך ובעזרת השם וביחד נבנה עולם חדש. יום הולדת שלי זה מחר בלילה, כלומר שמחה טוב. מחר יום הולדת לעצמי,
לא בעניין. חנניה,
רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען תזכו ימדיל תורה ויאמין.
אמן.